כל חולי עמו ישראל.
פעם שעברה הגענו לעיונה שכתוב במסכת עירובים שהיה לה, כמו שהתורה אומרת, עלי זית קרף בפיה. ושואל הזוהר הקדוש, למה זית דווקא ולא דבר אחר? אז שמים דברים בפיה של היונה, כאילו היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת לו, עדיף לי מזונות ממך, מהיד שלך, הקדוש ברוך הוא, מאשר, כן, גם אם זה מר כמו זית, ושלא יהיה לי אוכל מתוק, שיבוא לי, כן, משליח. זאת אומרת, אנחנו רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, מאשר, מעדיפים קשר כזה, מאשר קשר עם שליח. וכמובן שהיונה היא כנסת ישראל, היא השכינה, והגענו למקום של דבר אחר, פירוש אחר, על מה שכתוב, שימעו הרים את ריב השם, שואל מן ריב השם, מי נקרא ריב השם, ומן הרים, כן, ומי נקרא הרים, כתוב פה שימעו הרים, את ריב השם. אז יש פה גם הרים וגם ריב. אז מי זה הריב ומי אלו אותם הרים? הוא משיב, ריב השם דה שכינתה. ריב השם היא השכינה. הרים אילן אבהן. הרים הם האבות. שהם חסד גבורה תפארת, שהמלכות קשורה עמהם. הוא מפרש הטעם שהשכינה נקראת ריב, כי היא קטטה ומחלוקת לקודשה בריחו. השכינה עושה קטטה ומחלוקת כביכול עם הקדוש ברוך הוא. על מה היא עושה מחלוקת? למה היא כל הזמן במצב של ריב? על בנהה, כלומר על הבנים שלה. דעינון בגלותה, בגלל שהבנים נמצאים בגלות. אז יש ריב מתחדש תמיד עם בני ישראל, כלומר בגלל בני ישראל, בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. ובגלל שבני ישראל נמצאים בצער גדול בגלות, כן, בגלות יש מצב של תרדמה, ולכן המלכות שהאימא לא סובלת לראות את בניה במצב כזה.
היא גם בגלות?
היא, כן, היא לא כולה, אבל חלק ממנה. כלומר, העיקר שלה נשאר בארץ ישראל, והיא כאילו נקרעת. חלק ממנה יוצא לגלות. מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. אבל חלק ממנה יוצא לגלות בשביל בניה, כדי ללוות אותם שלא יישארו ולא ימותו שם. אז יש מין קטטה בינה לבין הקדוש ברוך. במילים אחרות, למה את לא פנויה לבעלך וכל הזמן רק עם הילדים? כן, זה ריב שאפשר לזהות אותו אפילו בזוגיות, אבל כאן יש איזה מין הרגשה נפשית קשה מאוד של המלכות ביחס לבניה, וכמובן הקדוש ברוך הוא רואה את המלכות שהיא לא שלמה, כשהיא לא שלמה, אז אין לה שמחה ואין לה חיות, וגם הוא מרגיש את הקשר שהוא קשר לא ממש קשר חזק. הרב הקדוש רבי יוסף חיים רש גלותה דבבל בן איש חי מפרש בפירושו על תיקוני הזוהר שהשכינה עושה ריב ומחלוקת לפני הקדוש ברוך הוא עם כוחות העומדים לקטרג ולהסתין על עם ישראל. זאת אומרת, כאילו היא באה בטענות השכינה לקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן לגויים לעשות את כל העוול הזה לעם ישראל. כמו שכתוב באיוב, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. כלומר, אומות העולם באות, כן, ובאות לקטרג, כן, על עם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך להגן, והשכינה שואלת את הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מגן על עם ישראל? פירוש הפסוק המובא להלן, או יחזק במעוזי. פירוש, אם יחזיק בתורתי הנקראת עוז, יעשה שלום לי, אז יעשה שלום עימדי, דהיינו שלום יעשה לי, ממידת הדין הבא לקטרג, שלא יוכל לקטרג. יש פה כמה וכמה פסוקים שתמיד צריך לדעת מאיפה זה מתחיל, כן? תמיד המקורות שלנו זה הפסוקים בתורה, אין לנו מקורות אחרים. כדי לעגן דבר צריך לקחת את הפסוק, לחפש את הפסוק שהוא המקור של אותו עניין בתורה. ופה אנחנו עוסקים בעניינים של גלות ושל גאולה, ולוקחים כמה וכמה פסוקים מהתורה כדי לפתח את הרעיון הזה. אז ממשיך הזוהר ואומר, ובזימנה דלה עינון בגלותה, בזמן שישראל אינם בגלות, אבל אינם שומרים את הברית כראוי. זאת אומרת, הם בארץ ישראל, אבל הם לא שומרים את ברית השם כמו שצריך. איהי ריב לגבי על עינון מסכנין, דאזלין, מתרחין מהתריו. אז השכינה ממשיכה לריב, הרי היא נקראת ריב השם. זה לא שהיא הפסיקה לריב, אז על מה היא רבה עכשיו? מריבה עם השם, עם הקדוש ברוך הוא, בשביל אותם העניים, ההולכים מגורשים, נעים ונדים ממקומם. זאת אומרת שיש בכל זאת עניים שאין להם איפה להיות, והם מגורשים ממקומם, צריך להיכנס לעניין יותר להבין מה זה אומר, ועליהם היא ממשיכה לריב. זאת אומרת שהריב העיקרי של המלכות זה תמיד על הילדים. ביחס לאבא עם הילדים. בגין דירחם עליו, ועוד פעם היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא, כן, תרחם, תרחם על הילדים שלך. ותכלית הריב היא כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. זאת הדאגה של המלכות. כלומר, האימא שלנו, הקרובה אלינו, זאת שדואגת באמת לאינטרסים שלנו, תמיד זאת השכינה. ולכן אנחנו מתפללים תמיד, כן, ליחס, לקשר החזק איתה, כי היא מגנה עלינו, היא מבקשת, אנחנו, קשה לנו לקבל ישירות, לבקש ישירות מהקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מבקשים מהשכינה. שהשכינה תבקש מבעלה, כן, מהאבא, את העניין הזה לרחם עלינו. הוא קרא וכך, והפסוק מוכיח על שני מיני ריבות אלו, הללו. הדא עוד הכתיב, זהו שכתוב, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. שלום יעשה לי. הנה תרי שלמה. פעמיים, כן, בית פעמים, כתוב כאן שלום. אחד עם שכינתה, ואי ריב לגבי על מסכנה. שלום אחד יעשה הקדוש ברוך הוא עם השכינה שהיא מריבה עמו עבור העניים. רוצה לומר שירחם הקדוש ברוך הוא על העניים. מפרש, ומן יהיו מסכנה דעבדת ריב בגיני, ומי הוא העני שהשכינה עושה ריב בשבילו. אמר דה מסכנה דאי ומסיתרא דצדיק. זהו אני שהוא מושרש ביסוד הנקרא צדיק שהוא אני. ושלום השני מבואר לכמן. זאת אומרת שיש לנו בעצם שתי בחינות של שלום. כן, הפסוק כאן אומר, או יחזק במעוזי, שזאת התורה, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אנחנו יודעים שהשלום, אני לא רוצה לכתוב את הכל, כי זה גם כן שם שהוא לא פשוט. זה שם של היסוד. ולי זאת המלכות. שלום יעשה, זאת אומרת שהמלכות דורשת, מבקשת חיבור, ייחוד. בשביל מי? בשביל הילדים שנמצאים למטה, שהם תוצאה. עכשיו, היסוד הזה מתחבר עם קודשא בריחו, כלומר, כאן זה הקודשא בריחו, והשלום הוא רק אמצעי, שלום יעשה לי. היא כאן מדברת, כאן הפה, היא מדברת איתו, והיא מבקשת ממנו את האלמנט הזה שנקרא שלום, כי רק דרך השלום, דרך השלמות, דרך ההשתלמות, דרך הבניין, דרך היסוד שנקרא שלום, הוא מתחבר אליה, ואז מהזיווג נוצר שוב שפע שבא ושומר על הילדים. במילים אחרות, אין שמירה לילדים לבד כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא. ולכן, מה אומרת השכינה בגלות? היא לא רוצה להינחם, כי הקדוש ברוך הוא, כי בעלה איננו. כן. רחל מבקה על בניה, כי איננו. לא כי הם לא פה. הוא. זאת אומרת, היא בוכה על עצם זה שאין זיבוב, כמו שצריך בזמן הגלות, הוא איננו, ולכן אין לילדים הצדיקים לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל. אז יש פעמיים כאן ילדים, פעמיים שלום, פעמיים צדיק. אחד שנקרא מסכן, כי היסוד נקרא מסכן, כי הוא נקרא נער, הוא נקרא ילד, הוא נקרא עני, שאין לו מעצמו כלום, כי הוא בעצם כל כולו רק ממה שמעוררים כל הספירות שמסביב, כן? זוכרים שהיסוד הוא חי רק מכוח כל ההתעוררות של כל שאר הספירות, אין לו מעצמו דבר, ולכן כשכל ספירה חוזרת למקומה הוא מת, כביכול. ולכן, ואמר דם מסכנה דהו מסיטרא דצדיק, זה אני שהוא מושרש ביסוד הנקרא צדיק. ואמר כי בכל שכן כת צדיק דהי הוא חרב ויבש וחי ברכן דצלותה. וכל שכן בזמן הגלות, אז כל זה היה אפילו בזמן שהם בגאולה, על אחת כמה וכמה בזמן הגלות, כשהיסוד שהוא צדיק הוא חרב ויבש וחי ברכות של התפילה. זאת אומרת שהוא חז ושלום במצב של גלות הוא נקרא יבש וחרב. זוכרים שיבש, מקום יבש, אתר יבש, זה אותיות בראשית. זאת אומרת שאנחנו בעצם חוזרים לתיקון שהמילה בראשית, אנחנו דורשים אותה ויש בה 720 צירופים, והזוהר כאן מתייחס ל-70 ביניהם, זה תיקוני זוהר. אחד מהצירופים זה אתר יבש. עכשיו, מי זה האתר יבש? האתר זה המלכות, אבל בגלל שהיסוד יבש. אז האתר יבש זה יסוד ומלכות, שאין להם זיווג ביניהם בזמן הגלות.
720 תיקונים או 72?
720,
72.
720. כן, בראשית. 1, 2, 3, 6, 6 אותיות. 720 צירופים. 6 כפול 5, כפול 4, כפול 3, כפול 2, כפול 1. 720 צירופים. אבל הזוהר דורש רק 70 מהם. לא 72, 70. זה תיקון של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. יש תיקונים אחרים, 70 תיקונים של הרמח"ל.
אחרים.
אחרים. והוא מתייחס, כלומר, מאותה בחינה, מאותו יסוד, רק במקום להתייחס למילה בראשית, הוא עושה בדיוק אותו דבר עם המילה ישראל. בסדר? כלומר, עם סוף התורה. רבי שמעון בר יוחאי מתייחס לפתיחה, לבראשית, והרמח"ל מתייחס לסוף. למה הוא עשה את זה? כי במגמה המחשבתית שלו הוא רוצה לדבר על הגאולה. ולכן הרמח"ל התייחס לאותם תיקונים, אבל בסיום שלהם. כאילו יש שתי מילים בתורה, בראשית וישראל, זהו. כן?
אבל הרמח"ל מתייחס לפתיחה,
לא
לסוף.
כי הרי זה חותב את הכל, זה סוגרן. מתחיל בבראשית, מסיים בישראל, כלומר ישראל ובראשית, זהו. כלומר, כל הבראשית זה בשביל המילה האחרונה, נכון? סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת שכל התורה כולה, כל החיים כולם, כל הבריאה כולה, בשביל רק דבר אחד, ישראל.
וכמה
צירופים
יש לישראל?
70?
אמרתי,
720. מן הסתם, אותו דבר.
זה נקרא פקטוריאל 6. כן? במתמטיקה. במונחים מתמטיים, אתם לוקחים את סכום האותיות, ואתם מכפילים אותם. 1, 6 כפול 5, כפול 4, עד שאתם חוזרים ל-1. ישראל, 1, 2, 3, 4, 5, 5 כפול 4, 20 כפול 3, 60 כפול 2, 120 כפול 1, אותו דבר, 120 צירופים. כלומר, יש לנו 720 בשביל בראשית, 120 בשביל ישראל. עכשיו, אחד מהצירופים של בראשית זה אתר יבש. עכשיו, אנחנו מבינים שהאתר יבש זה לא סתם, זה בגלל שמישהו מייבש את האתר. איך מייבשים את האתר? לא, זיבוג, אין זיבוג. ברגע שאין זיבוג, המלכות מתייבשת והיחס מתייבש. כלומר, יש חורבן חס ושלום. חוסר זיבוג, חוסר דעת, זה גלות. ולכן, הפסוק אומר בפירוש, על כן גלה עמי, על בלי דעת. כלומר, מתי אנחנו נמצאים בגלות? לא רק שאנחנו מחוץ לארצנו, אלא זו רק תופעה, גילוי של מצב יותר פנימי, שהוא גם כן בחז ושלום במצב לא טוב. והוא חיסרון בקשר, חוסר דעת. זה בעצם תמיד חוזר על אותו עניין שאין זיווג. כלומר, כל החיים זה רק זיווגים. אם אין זיווגים, אם אין חיבורים בין מדרגות, אין חיים. אדם שנמצא לבד הוא לא חי. אדם הוא יצור חברתי, ברגע שאתה מנתק אותו מהחברה הוא מת. כל הזמן עדיף לחשוב על חברה מאשר על איפה לבנות בית. אתה כל הזמן צריך למצוא לך חברה לפני שאתה מוצא מקום לבנות בו בית. המקום שאתה מחפש חייב להיות מקום שיש בו חברה, שיש שם משהו קורה. דינמיקה חברתית. למצוא בית זה יחסית קל. אבל למצוא חברה זה דבר קשה. חברה שמתאימה ואתה נכנס ואתה כלול בתוכה ואתה בונה בה והיא בונה אותה. לכן יש כאן ברכה של חי ברכות של העמידה. זאת אומרת שמה זה העמידה? זמן של זיווג, נכון? לכן אם בזמן הזיווג אמרנו שהיסוד צריך להיות חי, כי אם לא, אי אפשר, הזיווג לא מתנהל כראוי, לכן חי זה בזמן העמידה. לכן קוראים לזה גם כן בצורה כזאת. זאת אומרת שתפילת 18 היא תפילת הזיווג, היא תפילת החיים. ולכן חז ושלום, בזמן שהזיווג לא נעשה כמו שצריך, התפילה, תפילת 18, אתה רואה שהיא לא ממש תפילה אמיתית. אתה לא מתפלל כמו שצריך. משהו קורה שם. זה בעצם מדרגה שצריכה לעורר אצלך, כן, את הדרישה, למה? למה אני לא מתחבר לדבר הזה?
היא יכולה להיות כמו שצריך? אם המצב שלנו הוא גלות, זה יכולה להיות
כמו? היא יכולה להיות כמו שצריך, לפחות במימד האינדיבידואלי של הבניין. זאת אומרת, לפחות, כן, ביחס שלך הפרטי עם המצב הגדול, עם מצב הגלובלי, למרות שאתה במצב של גלות. זאת אומרת ש... בוא נגיד שיש פרטים ופרטי פרטים. גם אם המצב הכללי הוא גלותי, יכול להיות שיהיה לך חיבור אינדיבידואלי שקצת מחפה על הבעיה הגלותית הכללית. זה לא אומר שאתה בגאולה, אבל לפחות אתה מקבל קצת כדי לחיות. אבל יש מצבים, חז ושלום, שעם ישראל לא מקבל שום דבר. זאת אומרת, לא רק שהאומה נמצאת בגלות, הזמן הוא זמן של גלות, אבל גם התפילות, תפילות של חוסר קשר, אתה לא מצליח להתקשר באמת למחלגות העליונות. ולכן גם שם יש גלות, אז הגלות כפולה, כמו שנאמר במגילת אסתר, כן, אסתר אסתיר, אז זה פעמיים אסתר. אז צריך להבין מה קורה לכם, שהיסוד שהוא צדיק הוא חרב ויבש בחי ברכות של התפילה, על ידי שהן מכוונים ליבם כראוי לתקן את מידת היסוד, וכאן אנחנו מקבלים באופן אוטומטי מה צריך לעשות בזמן העמידה. זאת אומרת, מהי הכוונה בזמן העמידה? לתקן את מידת היסוד, זאת אומרת לחיות. העמידה צריכה להיות בשמחה ובחיות. כלומר, צריך להרגיש שאתה חי בעמידה, לא שאתה מת. חז ושלום, אתם מבינים את ההשלכות. זה כאילו אתה עושה את זה, אבל רק כדי להתפטר. אתה לא חי במצב הזה של הייחוד. אז זה לא מצב נורמלי בין קודשא בריך הוא לבין כנסת ישראל, חז ושלום. לכן צריך כל הזמן לשמור על החיות הזאת בזמן הזה. וזאת הכוונה הכללית שמכוונים כראוי, כן, שמידת היסוד תהיה תמיד בחיות, בזמן העמידה. כלומר, לשמור על צינור שהוא חי. ועל ידי זה היסוד חז ושלום חרב, כי אין כוונה כזאת, ויבש מי להשפיע לעניים.
מה הכוונה למסכן?
מסכן זאת אומרת שהוא נקרא, כן...
זה לא מסכן שאנחנו...
לא, זה מסכן, חי במסכנות, כן? זה מה שאני אומר, כן? זאת אומרת שיש לו בעצם, הזוהר קורא לזה בעצם מדרגה של עניות, זה נקרא מסכן. כן, בארמית זה נקרא מסכנה או מסכנה, כן, מסכנה, ובעברית אנחנו קוראים לזה אני. כלומר, אני ומסכן זה אותו עניין. לא מסכן כמו שאנחנו חושבים. אז מה קורה עכשיו? מצווחים לגבי קודשא בריך, ואז העניים צועקים אל הקדוש ברוך הוא, על עוניים. זאת אומרת, הם מתלוננים, הם כבר לא יכולים יותר. ומה נאמר? כן, עליהם נאמר, ויתמר לגביו, ונאמר בשבילם, אז יקרא ונני. תשימו לב, אז יקרא ונני, ולא יענה. למה? הם קוראים והוא לא עונה. כי אין שפע ביסוד להשפיע על המלכות שהיא תשפיע לבני ישראל.
איך הוא יכול לענות אם אין את החיבוק כלפי מטה?
זאת אומרת שהם יכולים לצעוק כמה שהם רוצים, כן, אין באמת מצב של בניין, אז הצעקה הזאת, כן, היא לא מניבה פירות. זאת אומרת שיש כאן בכל זאת המשכה של המצב, הירוד הזה.
לא, בעצם צריך להשתוקקות.
מה? אז לאט לאט, בוא נראה.
אבל אין השפעה.
בוודאי שאין השפעה, אין חיבור. מאיפה תבוא ההשפעה? לפחות לא למדרגה הזאת. וכמה דשכינתה תתה היא הריב על צדיק. כמו שהשכינה התחתונה בזמן הגלות מרבה בשביל הצדיק, בשביל היסוד שנקרא צדיק, דהי הוא חי על מין שהוא נקרא חי העולמים, לפי שהוא חרב ויבש מלהשפיע אליה. כן, אז זה בעצם הריב שלה. כלומר, היא רבה עם הקדוש ברוך הוא שעל זה שהיסוד לא חי. כדי שהיא תוכל להשפיע לבני ישראל. אז האחי הוא ריב שכינתה אילה בגיני קודשא בריך הוא. כמו כן יש ריב לשכינה העליונה. מי זאת השכינה העליונה? הבינה. בשביל היסוד עם קודשא בריך הוא, עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שתי הבחינות של המלכות, הרי המלכות, כן, בנויה משני חלקים, חלק עליון וחלק תחתון, שכינת התתאה ושכינת אילהה, השכינה העליונה שהיא בינה והשכינה התחתונה שהיא מלכות, שתיהן רבות, כביכול, יש להם ריב עם הזכר, עם הצד של הזכר שהוא בעצם המשפיע. כלומר, תן, תשפיע. כיוון שהיסוד הזה לא משפיע במלכות. זאת אומרת שגם הבינה באה לעזרתה של המלכות ורוצה את היסוד חי. אז גם היסוד הבא לא משפיע באימא. זאת אומרת שאותו מצב קורה בקומה עליונה יותר בין חוכמה לבין בינה, כן? מה יש באמצע? דעת. כלומר, הדעת זה כמו היסוד למטה, שניהם חז ושלום במצבים שאין חיות. כמו שאמרתי מקודם, אין דעת, אין גאולה, מצב של גלות זה חוסר דעת, כלומר אין חיבורים בין אבא ובין לאמא. זאת אומרת שהיסוד העליון, זה נקרא יסוד העליון, והיסוד התחתון אינם פועלים, אינם חיים.
אבל אין חיבור כבוד שם?
יש חיבור, כן, אבל זה לא חיבור שמביא לתולדות, זה רק לחיות, כאילו מינימלי, זה לא זוגיות, בוא נגיד ככה, בסדר, זה כאילו כדי להתפטר. בסוד מה שאמרו חז"ל במסכת תענית, דף ה' עמוד א', נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מטה, כן, שזה רומז על ייחוד אבא ואמא, עד שייכנס לירושלים של, סליחה, של מטה.
לא ייכנס למעלה עד שלא ייכנס למטה.
כן, לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שלא ייכנס לירושלים של מטה. כלומר, מה זה ירושלים של מטה? איך נכנסים לירושלים של מטה? מתי הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה? הוא לא נכנס לירושלים למעלה, כל עוד ולמטה לא קורה.
שם ישראל נמצא.
יפה, כשעם ישראל נכנס. כלומר, כשהצנחנים נכנסו לירושלים בשנת 67.
כשעם ישראל חוזר, או כשעם ישראל מקים את המדינה?
מקים.
כי הרי אפשר לחזור. תמיד היה פה נוכחות של העם היהודי, אבל לא היה מלכות.
נכון, מלכות. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר לארצו, נכנס לירושלים, כבר חזרנו לארצנו 19 שנה לפני, מלחמת ששת הימים זה כניסה לירושלים, כלומר, כשנכנסים לירושלים של מטה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מטה, הרי הוא, אתה לא תראו אותו נכנס, זה נכנס לירושלים של מטה, תראו אותנו נכנסים, זה הוא נכנס. אנחנו התופעה היחידה שנראית מהקדוש ברוך הוא בעולם, אף פעם לא תראו שום דבר אחר. רק את עם ישראל. אנחנו פועלים את מפעל השם.
יש ירושלים, זה גם שם של המלכות.
כן.
אז כשאומרים, אם נכנסים לירושלים של מטה,
זיבור.
יכול להיות שזה בא מהמעשים של עם ישראל, שמעלים היינו נותנים, כדי
ש... כל זה מילים יפות, אבל אני אומר מה זה דה פקטו. אז אמרתי, להיכנס לירושלים. ממש, להיכנס לירושלים. כלומר, לכבוש את ירושלים ולעשות ממנה את עיר בירתנו. אם אתה לא עושה את זה, אנחנו חוזרים על זה כל פעם, אתה לא יכול אפילו להתחבר. למה אני מזכיר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני מתחת לחופה? מה הקשר? מה, שם אתה צריך לשבור את השמחה? אז זה מה שאומרים, אבל פה אתם יש לכם עכשיו את השורש. כלומר, אם אתה שוכח את ירושלים, אז בשביל מה החתונה הזאת? הרי אין זיווג אפילו בינו לבינה, זה סתם חיבור בין זכר ונקבה בגלל שאתם אחד מוצא חן בין השני. בסדר? אז הזיווג בינו לבינה בעולם הזה הוא בגלל שיש זיווג גדול בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, כלומר כניסה של עם ישראל לירושלים. זה נקרא כניסה שלו.
תראה, בג'רוזלם פוסט של השבוע, אז כתוב ככה, le mot Eretz doit être compris comme le monde de l'éternité et pas comme la terre d'Israël.
כן. זאת בעיה, למה? בגלל שאם אתה מדבר על ארץ במונחים רק של שכל ושל רעיונות עליונים, למה הם אומרים את זה? זו שיטה. כדי שלא תבוא, כן, באופן ממשי לארץ ישראל. אז תחלום חלומות, תדבר על ארץ ישראל העליונה, כל מיני פלברות, כל מיני דברים יפים. כן, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. הוא אומר, כל עוד ואני לא נכנס למטה, זאת אומרת, אתם. אני גם לא נכנס למעלה.
אבל עכשיו שאנחנו בארץ ישראל וירושלים,
אז... אז יש זיווג, אבל יש גם שם חיסרון. זה הזיווג השני שאמרנו שאם אתה נמצא פה ואתה גם לא מכוון כראוי, אז זה חיסרון אחר. אבל יש כבר שאלה. מצב שהוא לא גלות טוטלית ולא גאולה טוטלית. כלומר, אנחנו במצב ביניים, כן.
בירושלים יש את המילה שלם גם. השאלה אם במצב הזה זה נקרא שלם.
אין שלם. שלם זה תמיד ביחס למצב. הרי שלם זה רק הקדוש ברוך הוא.
יש שלם אחד, אין שלם כמעט שלם.
אין דבר כזה, אין. בעולם שלנו אין שלם, רק הקדוש ברוך הוא נקרא שלם.
טוב,
העולם הזה זה רק השתלמויות. אתה כל הזמן בהשתלמות. אז תקרא לזה שלם במצב שאתה נמצא בו עכשיו ביחס למה שהיית אתמול.
כי יש אנשים שיכולים להגדיר את המצב כרגע כמצב זהו, זה מושלם ישראל. יש לנו חצי ירושלים, זה שלם שלנו.
אף אחד לא מדבר ככה, ואי אפשר לומר דבר כזה. למה? כי העולם שלנו תמיד בתהליך של בניין. אין דבר כזה. אם לא היינו אומרים שהגאולה היא כבר שלמה. אנחנו לא אומרים שהגאולה שלמה, אנחנו לא העברים. אנחנו לא שיקורים. בסדר, שיקור חושב שהכל ישר. אנחנו לא אומרים את זה. יש הרבה בעיות. הוא מסתכל על הקוש שלו, כן, והוא חושב שהוא כולו עקום, והוא חושב שהוא ישר. כן, ייתן בקוס עינו, כן, יתהלך משרים. אבל אנחנו לא בשחרות הזה. אנחנו לא איבדנו את החושים שלנו. החושים שלנו בריאים, אנחנו רואים שאין שלמות. שלמות היא קודשא בריחות. אז כשאנחנו נגיע לשלב התקדמות יותר, נקרא לזה אומנם גאולה שלמה, תמיד, תמיד, כן, יהיה לנו עוד מה להשלים גם שם.
אני מדבר מבחינת המלכות, השלטון, המלכות שכרגע קיימת, מבחינה גם פוליטית.
גם מבחינה פוליטית, תמיד יש מה לשפר. לכן, רומז על הייחוד של אבא ואמא, עד שיכנס לירושלים של מטה, רומז על ייחוד זון. עכשיו, ייחוד זון זה לא סתם מילים באוויר, ייחוד זון אמרתי, ואני חוזר ואומר, זה ביאת עם ישראל לארצו. מעניין מאוד. כתוב ב... יש פה... הגמרא שואלת במסכת ברכות, בתחילה, בתחילת המסכת, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל? איך אתה, מאיפה אתה לומד את זה? לא, זה משהו אחר. אומר רבי יוסף בגמרא, הקדוש ברוך הוא מתפלל. מה התפילה של הקדוש ברוך הוא? והבאתם אל ארקוצ'י ושימחתם בבית תפילתו. כלומר, מה זה התפילה של הקדוש ברוך הוא? לא, שעם ישראל חוזר לארצו, לפני בית המקדש, והבאותים. כלומר, הוא מתפלל רק תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא, זה ה-reference. רק תפילה אחת, תחזרו. אתם מבינים את זה?
זה עניין של רצון, של להיות שם.
לא חשוב, אבל זאת התפילה שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו רק תפילה אחת בראש, כאילו הוא אובססיבי. מה האובססיביות האלוהית? שעם ישראל יחזור לארצו. ואתה אומר לי, אני נשאר שמה ומתפלל
ועושה.
אם אתה ממציא את זה פעם, פעמיים, שלוש, אבל כל המקורות הולכים לאותו כיוון. די. שוב פעם, זה לא ככה. אם את אומרת שזה בית המקדש, אז יגידו, כמו אלה שמפתחים שיטות, כל עוד ואין בית המקדש, לא חוזרים. לא, והבאתם אל הר קודשי, ואחרי זה. זאת אומרת, צריך לבוא כדי לבנות את בית המקדש, זה לא לבד. כן? ועליי הוא יתמר, ועל שני ריבות האלו נאמר, כלומר ריב ריב, פעמיים ריב, דברי ריבות בשעריך. תמיד יש ריבות בשעריך. מה זה השערים? בקשר. זאת אומרת, תמיד בזיווגים יש ריבות. רוצה לומר, ריבות של השכינה העליונה והתחתונה. שתי נשים שבאות ומתלוננות, כן, שאין חיבור. כמו שצריך. ובזמנה דתרווי הועינו דריבות בגיניה עם קודשא בריחו, בזמן ששתיהן מריבות בשביל היסוד עם הקדוש ברוך הוא, כן? לפי שאינו יכול להשפיע למלכות ולבני ישראל, קודשא בריחו צבח לגבי ישראל לתת, אז הקדוש ברוך הוא צועק. עכשיו זה התגובה של הזכר. הוא צועק. אל מי? אל בני ישראל שהם למטה. כי הכל תלוי במעשיהם. כלומר, מה הוא הולך להגיד להם? אתם רואים מה אתם גורמים לי עם אמא? תראו מה אתם גורמים לי. בגלל המעשים שלכם, אמא ואני רבים. בכל הקומות, שתי ריבות, בינה ומלכות, או יחזק במעוזי, פירוש שהשתדלו לעסוק בתורה, כלומר אתם לא מספיק עוסקים בתורה. אז זה טוב כל אחד לחשוב על מה שהוא עושה ועל הפרנסה שלו ועל כל הבעיות שיש לנו מבוקר עד ערב, אבל צריך לעסוק בתורה, ועל ידי זה יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. כלומר פעמיים שלום. כלומר אם אתם בני ישראל למטה עוסקים בתורה, יהיו לי פעמיים שלום. יהיה לי שלום בין החוכמה לבינה, ויהיה לי שלום בין תפארת למלכות. כלומר פעמיים היסוד והדעת יפעלו כראוי.
אז זה לעסוק בתורה בארץ ישראל?
בוודאי. עכשיו למה העסק בתורה יעשה את כל התיקון הזה? מה קרה? כי העסק בתורה הוא בעצם מוליד את הזיווגים ומחיה את היסוד. כלומר לימוד התורה הוא החייאת היסוד מחדש. מה אמרת?
מרבים שלום בעולם.
זה נקרא תלמידי חכמים מרבים שלום. מה זה מרבים שלום? נותנים כוח לבניין הזה, ליסוד. כלומר כי אם הם משלימים אחד את השני, זה כמו זיווגים עליונים, ולכן הם מעוררים למעלה חשק להתייחד בין אבא ואמא ובין זעירנפין ומלכות. ולכן דהיינו לעשות תרי שלומים, שני שלומים, להמשיך את השפע לשכינה העליונה וגם לשכינה התחתונה. כלומר במילים אחרות, הכל תלוי בעסק התורה. כמה שאדם עוסק בתורה, וגם כמובן שהזיווג יהיה ביחס לחיות שבו בזמן העסק בתורה. אם אתה עוסק בתורה יבש, אז גם השפע יבש. אבל אם אתה מראה חיות בעסק התורה שלך, כלומר כל החלקים שבך מתעוררים לאותו עסק בתורה, אז גם הזיווג שיוולד מזה, גם הוא יהיה זיווג חי שמביא תוצאות חיים וברכות. הכל, הכל, הכל תלוי בגישה שלך אל התורה. מה זה, אם אני רוצה להרחיב את זה יותר גבוה, מה זה אומר? התורה זה היחס של הקדוש ברוך הוא לעולם שלנו. זה מה שהוא ירד לומר לנו. זה המכתב שהוא כתב לנו. נכון? הקדוש ברוך הוא שולח לנו מכתב. זאת התורה. יש עליה כתובת, כתוב ישראל, רק אנחנו מקבלים את המכתבים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח מכתב לעולם, זה רק דרך עם ישראל. אנחנו השליח היחידי, אנחנו מקבלים מכתבים, יש לו רק תיבת דואר אחת. עכשיו, אם אנחנו לא עוסקים בדבר הזה, זה נקרא לעסוק בתורה, זה לא סתם לפתוח ספר וללמוד, נכון שזה עובר דרך זה. אבל במובנים יותר רחבים, אם אתה לא מבין שאתה הכתובת היחידה שהקדוש ברוך הוא שולח אליה את המכתבים שיש לו לומר, את המסרים שיש לו להעביר לעולם, ואתה לא פותח את המכתב, כי זה לא חשוב סתם לקבל את המכתב הזה, צריך לפתוח אותו, לשמוע מה יש בו ולפענח את הצפנים שמי ששלח רצה לומר. זה הלימוד האמיתי. אם אתה לא עושה את העבודה הזאת כראוי, אז בשביל מה הוא שלח את המכתב הזה? הרי המכתב הזה צריך להגיע למי? לאומות בסופו של דבר, לא רק לעם ישראל. עם ישראל עם זה רק לומד לפעול ולהפעיל את המנגנון הגדול הזה שנקרא עולם בצורה נכונה. אז תפעיל את זה. רק בידך, כל המכתבים אצלך. כלומר יום אחד יכולים להגיע אלינו, וזה מה שקורה עכשיו, כל אומות העולם, ומה הן דורשות? תוציאו את כל המכתבים שקיבלתם. אנחנו לא מקבלים כלום, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים לתת לנו. אתם כאילו באתם לעולם עם בשורה, למה אתם לא עושים את זה?
האמת שהם מבקשים שלום כל הזמן.
כן, נכון.
זה גם מוזר על הבטלה.
מה?
זה כמו
גר על הבטלה. חס ושלום, יש בזה בעיות, אבל פה אני רוצה להמחיש לכם כמה זה חשוב הדבר הזה של עסק התורה ובכוונה כזאת. זה משנה את כל הגישה.
זה מה שהם אומרים,
כן, בוודאי. מתעסקים בתורה. כן, נכון.
אבל הם לא
במקום הנכון. זה נכון לעשות את זה, אבל זה לא מספיק. ולקבל תרי ריבות, כן, שני שלומים.
זה לא רק תורה, זה גם עסק התורה.
זה מה שאני אומר, לכן אני כל הזמן מדייק, והזוהר מדייק על עסק התורה, ולא סתם ללמוד.
מה זה עסק
התורה? עסק, אתה פותח עסק. אתה רוצה שהכל יתרבה שם? אתה רוצה שהכל יפרה שם? אתה צריך לעסוק בתורה באותה מידה. יש לך 100 שקל, אתה רוצה שזה יהפוך ל-1,000? ומ-1,000 ל-10,000? ומ-10,000 ל-100,000? תעשה אותו דבר בתורה. כל פעם שיש לך מילה, תעשה מהמילה הזאת שיעור. זהו. ומהשיעור הזה תעשה דוקטורט על הנושא הזה בתורה. כלומר, תתייחס לתורה כמו שאתה מתייחס לעסקים שלך. שם אתה כל היום וכל הלילה חושב איך לפתח, נכון? למה אתה לא עושה את זה בתורה? זה העניין. לכן, אתה צריך לחבר שני שלומים, הם כנגד שתי ריבות, שנעשות על ידי היעדר קבלת השפע. אז אני צריך בדאגה הפרסונלית שלי ובדאגה הלאומית שלי, שעם ישראל יעסוק בתורה בראייה הגדולה, הרחבה הזאת. לא סתם לקחת את הילד הקטן, המכונח, ולהגיד לו, תלמד. צריך להבין, אם היית אומר לו את זה, הוא היה מבין את הדברים בגובה אחר. ואמר, כן? אתמול העברתי שיעור באיזה בית כנסת בירושלים. כאילו בחיים לא שמעו דבר תורה. מסתכלים עליי ככה. למה? כי הבאתי דברים מהזוהר, והבאתי דברים כאילו מהכל. לא רק מהזוהר, עשיתי עוגה, כמו אוכל. אז יש קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. בא אחד אומר לי, היה טעים. אמרתי לו, ברוך השם. זה העניין, צריך שיהיה טעים. לא יבש. אי הילה מכולה, וקשה לשכינה. יותר מכל מה שחסר לה השפע, מה חסר לה? מה יותר קשה לה מכל השפע שחסר לה? הפרשותא דקוצ'א בריך ומינה. הפירוד של הקדוש ברוך הוא ממנה. זה הכי קשה לה. כלומר, בסופו של דבר, מה היא מבקשת? ואני קרבת אלוהים לי טוב. לי טוב, כן? המדרגה שנקראת לי. זאת אומרת, מה רוצה השכינה? היא רוצה קרבה עם קודשה בריחו. ובגלל כל הריבות הללו,
יש ניתוק,
יש ריחוק ביניהם. פירוד חז ושלום.
האותיות של פירוד זה רודף.
נכון, או רפידים. המלאק. בסדר? זה העניין של המלאק, זאת העבודה של המלאק.
להפריד.
בוודאי, במילה רפידים, מה אכפת לי איפה זה נמצא, ברפידים או בשתולים? והיה בו עמלק, כן, להילחם עם ישראל ברפידים. מה זה ברפידים? אז חכמים עוסקים ככה, שרפו ידיהם וכו'. אבל במילה רפידים יש פירודים. זאת אומרת, מה גורם עמלק? פירוד בין היסודות. לכן מה הוא עושה ממש עמלק? מה הוא עשה? היה חותך את מילותיהם של בני ישראל וזורק אותם לשמיים. כלומר, היה חותך לגברים את הברית.
במילה ויזנף.
ככה, כן. אז אומרים חכמים, למה הוא היה עושה את זה? מה הוא רוצה לרמוז באקט הכל כך אכזרי הזה? כן? כמו דאש כזה. כן? מה הוא היה עושה? הוא פשוט רוצה שלא יהיה חיבור. ניתוק, והיסוד זה כוח החיים, אז הוא היה בעצם הורג את החיים, אם אפשר לומר כך. אלא?
הפך שים שלום.
נכון, כלומר, הוא בא ומפריד. לכן המקום שהוא נלחם בו זה תמיד רפידים. זה לא מקום טריטוריאלי בלבד.
מצב.
זה מצב נפשי. של הפרדה. ודאי וזוהי מחלוקת לשם שמיים. לא לשכוח ששבת אנחנו קוראים פרשת המלאק. כן, זה. כלומר, יש כאן ריב וצריך לדעת על מה אתה רב, אם לא, איך תיכנס לפורים? הרי כל העניין של פורים לא יכול להתבצע במלוא המובן המילה אם אתה לא עובר קודם כל דרך מחיית המלאק. אי אפשר להיכנס לפורים. כן, בטח תיכנס. זה יגיע. אז מה? הוא יגיע, אבל אתה לא נכנסת. הוא נכנס בך. אתה צריך לבוא לשם. שאתם מביאים למה פורים זה לשון פיריה ורגיה. פירובו, זה פורים.
ההפך.
כלומר, זה החיים, זה כשיש חיבור ביניהם. אז או שזה אנטיטזה, רפידים, הפרדות, או שזה פיריה ורגיה, פירובו. ימי הפורים, ימי הפיריה. פוריה קוראים לזה בארמית. נכון? אז כשקורה דבר כזה, אז אתה מתבשם. זה נקרא לשתות יין.
אפשר לשתות יין, בלי לשתות יין.
אתם מבינים? כלומר, השתייה האמיתית היא שתייה של עונג, של הזיווג. לכן חייב איניש לבסומה, בפוריה. מה זה עד דלא ידע? הרי אנחנו רוצים...
ידע.
אנחנו רוצים חיבור. נכון, אבל במדרגה הגבוהה שלו שאתה כבר בהרפאיה טוטלית. תפסיק כל הזמן להיות רק בראש. כל החיים שלך אתה אחש וראש.
לבין תשתיתה כאילו...
כן.
אחש וראש?
כן. אחש וראש זה דרישה. כלומר, או חש וראשו או אח. של הראש, כל הזמן. זה מה שמעניין אותך, אתה רק שכלי. כל מה שאומרים לך, אתה רק שכלי. שכלי. אף פעם אתה לא יורד ללב. זאת מכה. וכל המועקות שלנו באות בגלל זה. שאנחנו לא מספיק מורידים ללב. מה שהשכינה נקראת שם. היא עושה מחלוקת על שנפרדה מזעירנפין, הנקרא שמיים. שם שמיים. כלומר, השם בחיסרון. מי זה השם? המלכות. השם, לא השם. השם. היי שין מם. זאת הבעיה. לכן מה דורשים חז"ל? אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זכרו של המלא. למה? כי הוא מחבל, הוא מפריד. פירוש הפסוק המובא להלן, כן? נשקו או נשקו בר הוא מלשון תשוקה. כלומר, נשיקה, במילה נשיקה, שהיא תחילת הזיווג, יש תשוקה. כלומר, המילה תשוקה נמצאת בנשיקה. אז מה זה נשקו? נשקו מי? נשקו בר. פירוש ברור. כלומר, תנשק באופן ברור.
זה לא נון שערי קדושה?
מה?
נשק.
כן, זה גם נון, בוודאי. זאת השקה. היא מדרגה עליונה. זאת אומרת שאתה צריך, כן, שתהיה השקה בין רוח לרוח. זאת אומרת, בין מדרגה עליונה למדרגה עליונה אחרת. אבל תעשה את זה באופן ברור. כלומר, שהנשיקה שלך לא תהיה מעופלת. אתה לא יודע לאן אתה הולך. חצי נשיקה, באלכסון. כן? תנשק ברור. מה זה אומר? נשקו בר. בינתיים אני לא מבין, אני רק קורא מילים. רוצה לומר... שיהיה לכם תשוקה להיות לכם בר לבב, פן יענף, פן יחרף השם בכם, חז ושלום. כך אומר המצודות, מצודת דוד, פירוש הדבר, אם אתם מתייחסים לקודש, תתייחסו אל הקודש בצורה שלא ניתנת לשני פירושים. באופן ברור, אתה מתייחס לקודש, אתה רוצה קודש בחיים שלך. אז תנשק את הקודש, תראה תשוקה לקודש בצורה אמיתית. לא בצורה חצי חיה, חצי מתה. אתה לא יודע מה זה הקודש. טוב, עושים, צריך לעשות. איפה, כמה, אתה מודד את זה, אפשר למדוד את זה. בעוצמת הנשיקה. אני רוצה לומר עוד משהו אחר יותר פנימי. כעוצמת הנשיקה, כך תהיה עוצמת הזיווג.
אפשר להתחיל כבר בחיבוק.
לא, חיבוק זה כבר דבר שני.
הוא שני, לא ראשון, לפני?
נשיקה זה ראשון. מחשבה, נשיקה, חיבוק ויסודות. זאת אומרת שכגודל הנשיקה אתה גם יכול לראות את גודל התשוקה. רמזנו כבר כמה פעמים שחז ושלום חיבור למטה בלבד, בלי חיבור למעלה, זה כמו זנות. אותה לא צריך לנשק. כאן יש מנגנון שכל כולו דבק. זה לא סתם כדי לפעול משהו שאתה צריך בגלל שהאורגניות שלך, הגוף שלך צריך את זה. לא, זו גישה אחרת לזיווג, לא גישה בהמית, גישה של קדושה, גישה של קודש. כל המדרגות, כל הקומות של הנפש שלך צריכות להיות פועלות לחיבור הזה עם הקודש. גם התולדה היא אחרת. וחד נפילת וכשהמלכות נופלת, חז ושלום. כן? נפילת לרגלוי, אז היא נופלת לרגלי זעירנפין. כלומר, היא נופלת לרגליים של הקדוש ברוך הוא. רוצה לומר שהיא יורדת לעולם הבריאה למטה מרגלי זעירנפין. זאת אומרת, היא נופלת. היא יוצאת מהתחום של האצילות. לאן היא נופלת? לבריאה. זה כבר בחוץ, ברה.
זה ברה,
כן? זה אז הדא ודכתי זה שכתוב, ותגל מרגל אותה ותשכב, שירדה למטה מרגליו בעוונות התחתונים. בגלל שאין מספיק תשוקה, בגלל שאין מספיק עסק בתורה כמו שצריך, אז היא נופלת ממדרגתיו לקומה של עולם חיצוני יותר. היא כבר לא באצילות, חז ושלום. רגליה יורדות מוות. רוצה לומר שכל 9 ספירות שלה נופלות לבריאה. מה נשאר לה? מה נשאר שם למעלה? רק הקטר שלה נשאר באצילות. כל 9 ספירות התחתונות שלה יורדות לבריאה. מה זה אומר? שגם היא עכשיו מנותקת. רובה בחוץ, וחלקה 1/10 נמצא בפנים. אתם מבינים? זה לא מצב נורמלי. זה סכיזופרניה. אתה לא חי את החיים שלך במקום שלך עם עצמך, עם הזהות שלך. כן, 9 חלקים בחוץ, חלק אחד בפנים. מה זה הדבר הזה? והתנפלת כדמה בנפילת הפיים. והיא נפל לפני השם, שהוא לשון תפילה בנפילת אפיים. השכינה מתפללת לפני הקדוש ברוך הוא בנפילת אפיים, בגין צדיק דאי הוא חי אלמין עני בגלותה. בשביל הצדיק שהוא היסוד שנקרא חי, חי עולמים, שהוא עני בגלות. כי מחמת אבונות ישראל אינו מקבל שפע מלמעלה, שיוכל להתייחד עם המלכות, ולהשפיע עליו, ולבני ישראל שפע רב. את היסוד הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא רק תוצאה, נכון? זה ברומטר, או שהוא חי או שהוא מת. הוא לא יכול לשקר, אבל זה לא הוא, הוא רק תוצאה, הוא רק תגובה של רצון, של תשוקה או לא. וצדיק עד אי הוא לבר מאטרה, והיסוד כשהוא מחוץ למקומו, דהיינו שיורד למטה בהיכל קודש קודשים דבריאה, כלומר, במדרגה הראשונה של הבריאה, אבל זה גבר בחוץ, זה לא באצילות. למרות שזה קודש הקודשים של בריאה, מה הוא עושה שם? להעלות את המלכות. אז הוא רוצה לומר לה, תחזרי הביתה. בעולם האצילות. לא ייתכן שתשעה חלקים שלך נמצאים בחוץ. ואני היסוד, אם אני רוצה להתחבר איתך, איפה החלק של היסוד שלך?
למטה.
בעולם הבריאה, למטה, הוא חלק מתשעה חלקים. שיצאו ומתייחד שם עימה בסוד ייחוד דנשיקין. אז קודם כל הוא צריך לנשק אותה. זה החיבור הראשון. אז איתמר ב, אז נאמר בו נשקו בר. עכשיו אתם מבינים למה בר? כי זה בחוץ. הנשיקה הזאת היא לא נשיקה פנימית. אז נכון שהיא צריכה להיות בצורה ברורה, אבל בינתיים נשקו בר. פירוש שיעשו בחוץ מהאצילות סוד ייחוד נשיקים. זאת אומרת, מה הוא אומר לה? אנחנו חייבים להתחבר. כל הנזק הזה נגרם בגלל שאנחנו פרודים. אבל תחילת הזיווג בינינו מתחיל בנשיקה. כי בר בתרגום הוא בחוץ. אז למרות שאנחנו עכשיו נמצאים בחוץ, כן, אז אני מנשק אותך בחוץ, במצב לא נורמלי, בוא נגיד, פן יהן אף כדי שלא יהיה חרון אף על ידי אחיזת החיצונים. כלומר, אם אני לא מנשק אותך עכשיו בחוץ, מישהו אחר ייכנס חזה שלו. כי את במצב של חיצונים. אז את עכשיו תקבלי חז ושלום, כבר לא תקבלי את השפע, תרדי, יגנבו, יחטפו אותך, כמו שחטפו את אסתר. זה נקרא לחטוף את אסתר? למה אסתר? מה היא עושה את זה אחשוורוש? למה אסתר נמצאת אצל אחשוורוש? חטפו אותה. אז כתוב נלקחה. מה זה נלקחה? כי ייקח איש אישה. אתם מבינים מה זה אומר? והתיאור של המגילה שתמיד זעזע אותי באופן ממש קשה מאוד, זה שהיא נכנסת בלילה והיא חוזרת אל מרדכי בבוקר. כל פעם שאני מגיע לשלב הזה אני מזועזע. מסכנה. כלומר, בבוקר היא שייכת לקדושה והיא מתייחדת כביכול עם מרדכי, ובלילה היא הולכת להתייחד עם אחשוורוש. אז זו בעיה?
רגע, בלילה
יצא... חשברוש.
אבל כל זה הבניה השני.
מה? עוד פעם, זה כל זה רמזים, כן? אבל למה זה מגיעים למצב כזה? למה? אז זה נקרא פני ענף.
שני מלאף.
ואמר עוד. ושכינתה...
רמזים, אבל זה מצב אמיתי.
בוודאי שזה מצב, זה אמיתי. אני מדבר ברמזים, כי הזוהר מדבר ברמזים, וזה גם כן בקונוטציות של ייחודים והכל. צריך לדעת איך להתייחס לזה.
אז לכן עוד איך הוא היה יכול להיות איתם.
יפה, בדיוק. זה אונס. היא באונס, אז מותר לו.
רוצים לזה שתחליט, אם הוא לא יהיה איתה, אז מה נפקא מינה, כאילו, רק נשאר רק אחשוורוש והכיוון הזה לא מקבל כלום.
נכון, אז כל זה רמזים לדעת את המצב של השכינה. בסדר? איך היא צריכה לפעול? ואמר עוד, ושכינתה כדהי לבר מאתרה, והשכינה כשהיא מחוץ למקומה, שמקומה הוא בעולם האצילות, והיא ירדה לעולם הבריאה. זה נקרא שהיא מחוץ למקומה. כמובן שבעולם שלנו זה ארץ ישראל. אם היא מחוץ לארץ ישראל, אם עם ישראל לא נמצא בארצו, זאת התוצאה של הדבר הזה, זאת הסיבה של הדבר הזה. משני הכיוונים. אז אם היא בחוץ, היא קריאת ברייטה. מה זה ברייטה? משנה שנשארה בחוץ, שלא כתבו אותה. כן, יש ברייטות, נכון? כמו משנה. רק שהמשנה נכנסה למשניות, אני יכול לקרוא אותה, וברייטה לא נכנסה. אז לפעמים מצטטים ברייטה. למה קוראים לה ברייטה? מגיל הברה, בחוץ. אז היא נקראת ברייטה, שפירושו שהיא בחוץ. כן, היא לא נכנסה, לא לקחו אותה בחשבון. למטה מעולם האצילות, זאת למה? למה לא לקחו אותה בחשבון? כי זה חיבור שהוא נעשה בחוץ כביכול. זה לא נכנס למספר. הוא מפרש, אי הוא בר, היסוד נקרא בר. תשימו לב כמה שמות יש ליסוד. כן, בלי סוף. אז חלק אחד מהשמות נקרא בר, גם הוא נקרא בר, למה? כשיורד גם הוא לבריאה. הוא תמיד יוצא החוצה כביכול. אז הוא חייב לרדת לעולם הבריאה, כדי להתחיל מערכת יחסים בחוץ. לחזור, כמובן עם הרעיון, לחזור פנימה. והיא היא ברייטה, אז הוא נקרא בר, והיא נקראת ברייטה. הנה זוג, בר וברייטה, יצאו לטייל. והשכינה נקראת ברייטה מטעם זה. אז לכן אתם מבינים עכשיו את הפסוק נשקו בר. כלומר הם עשו, כן, התחלה של חיבור דרך נשיקה בחוץ. והנה כל הנזכר לאל הוא בימות החול. אותו דבר, כמו שאמרנו גלות, אותו דבר ביחס בין שבת לבין ימות החול. שבת זה כמו ארץ ישראל או גאולה. או עולם האצילות, ימות החול, כן, מוצאי שבת, כלומר החוצה. כלומר עולם הבריאה ומטה. אז בשבת אנחנו בעולם האצילות, בימות השבוע אנחנו יורדים לעולמות התחתונים. אז כאן כל הנזכר הוא בימות החול. למה? בשבת דאי תוסף לעני, דאי הוא צדיק, כי ביום השבת התווספה לעני, שהוא היסוד הנקרא צדיק, תוספת נשמה יתרה. כלומר, מה נתנו בשבת לאותו צדיק שנקרא שלום?
שבת שלום.
שבת שלום. זאת אומרת, נתנו לו בעצם את הבניין. לכן שבת שלום זה לא סתם איזה מין נימוס, כן? היי, בוקר טוב, גוד שבס, כן? אלא שבת שלום זה בניין של היסוד שנקרא שלום, שהמקום שלו זה בשבת, כי בשבת זה עולם האצילות. מה אתה עושה בחוץ? אז זה נקרא יום השבת ודאי.
זה באמת צריך לקדם שלום, שבת שלום, שאתה
פוגש. נכון. עכשיו למה מכאן אתם מבינים? מתי אני יכול להילחם נגד העולם הזה שמפריד בין החלקים? רק שאני בפנים. אני לא יכול להילחם נגד זה בחוץ, כי אני כבר בחוץ. אני צריך עוצמה, אני צריך יציבות. מתי אני יציב? כשאני בפנים, כשאני בבית, כשיש לי אחיזה בעולם האצילות, בפנימיות, בתוכן. לכן, מתי אנחנו קוראים את פרשת המלאק? בשבת. אי אפשר לקרוא פרשת המלאק ביום חמישי. היינו יכולים לארגן איזה מסיבה, כולם באים, אוטובוסים מכל הארץ ביום חמישי. לא, זה לא שייך. אתה צריך להיות בעולם האצילות כדי לעסוק בעמלק ולתקן את המעוות. אתה לא נמצא בפנימיות בעולם האצילות, על מה אתה מדבר בכלל? לכן, מתי מצטווינו לעשות את כל זה של מחיית המלאק באמת, אומר הרמב״ם?
הדרך.
כשישראל חוזרים לארצה. שלוש מצוות נצטרו ישראל בכניסתם לארץ. למה הוא קושר את זה בכניסתם לארץ? כי בחוץ לא שייך לעשות דבר כזה. איך אתה נלחם נגד חיצונים בחוץ?
הם צריכים להיות בחוץ.
אתה צריך להיות בפנים והם בחוץ.
אבל אם הם בפנים, הם
לא צריכים להיות מלחמות. זאת אומרת, אתה יכול להגן מיניקה. זה מה שזה אומר. כשאתה בפנים. המלך
תמיד ידוע כשאנחנו בדרך.
יפה, כשאנחנו... נכון.
אז מה עם השלושה דברים?
עוד שניים.
להעמיד מלך.
מלך מלך?
כן. להכריז זרעו של המלך ולבנות בית הבחירה. הלכות מלאכים, פרק ה'. בסדר? אז זה יום שבת, רק בשבת.
אז מה קורה בפורים?
מחרתי לכם כבר את השיעור על עמלק, לא פשוט.
בפורים בעצם זה, אז הצילות? זה
מילה
שזה...
פורים זה רדלה. רשע דלה התיידה. זה שורש על יסוד הפנימי ביותר של המלכות. רשע דלה התיידה. על זה אנחנו אומרים עד דלו ידע. פשוט מאוד. אתה ברדלה. לכן במידה רדלה יש את הסוד, אדר. אדר לה. אז הוא נקרא יום השבת. יש כבר ניחוחות של פורים. אז הוא נקרא יום השבת, ודאי. מה זה יום השבת? זה לא זמן, זה יום. כלומר, אתה יכול לעשות עבודה כזאת רק ביום, לא בזמן.
שבת זה רק יום.
נכון, גם פורים. פורים זה לא זמן, זה ימי הפורים. ימי הפורים. כי זה סוד, יום זה לא זמן, יום זה דבר שבא מלמעלה. לא זה ירדתי.
זה לא מילה, כי שבת זה
השביעי,
זה
מלכות. מה פתאום, שבת זה לא שביעי, שבת זה שמיני, אמרנו את זה כבר מיליון פעם. נכון? זאת אומרת שאם אני נשאר בשביעי בשבת, אני בחוץ? להפך. אני צריך בשביעי למצוא את השמונה. חפש את השמונה, המסתתר בשבע.
ואז הוא הופך יום שבת.
נכון. שמיני זה, זה, זה פנימי, זה יסוד הבא. כמו בפורים, יסוד הבא שמתגלה במגילת אסתר. נכון, מרדכי, משה, תלוי באיזה דור. תמיד מופיע, בגוונים אחרים. משה ומרדכי זה אותו אחד. לפי שאז הייחוד של היסוד הזה גדול באצילות. כלומר, מתי הזיווג הנכון הוא באצילות, מתי זה נעשה? ביום השבת. כלומר, ביום השבת יש זיווג פנימי בבית ולא בחוץ. לכן מצווה של ייחוד ביום השבת. מי שלא מבין את זה, כן? אז הוא חושב שזה אפילו חטא. חטא. יש אנשים שבאים שואלים אותי, מה מותר? תראה מה זה ביום השבת.
כי זה לא בתודעה הזו.
כן, זה לא, כי נפלת למדרגות אחרות, כן? אתה לא מבין בכלל מה קורה שם, מה הולך שם, זה הכל עניין של אסור ומותר, אתה לא מבין בכלל מה. והטעם שהיסוד נקרא אני, גם בשבת, למה אם כך היסוד נקרא אני גם בשבת? הרי היסוד אמור להיות עשיר בשבת, נכון? אז למה הוא עני?
היי.
דלת למדילה, שאין לו מי שלא כלום. אין לו, כי אף פעם אין לו. אלא שנשמתה יתרה די תוסף לגבי בגין שכינתה. אלא שיש לו נשמה יתרה שנתווספה לו כדי לטיטה לשכינה בעת הייחוד. כלומר, בשביל מה נתנו לו נשמה יתרה? כדי להעביר אותה לשכינה. אומרים לו, אתה רואה את האלמנט הזה? עכשיו אתה תתחבר אל המלכות, תיתן לה, זה בשבילה. כלומר, הוא מקבל חיות בשבילו לצורך הזיווג, וגם מתנה, סק, כתוב שם בשביל השכינה. והוא צריך לתת לה את זה. זה הכוח שהוא מעביר לה.
והיא צריכה לתת את זה לשרי מהשבוע.
לילדים שלה. לבניה. בסדר? אז מבחינת הזמן זה הימים, ומבחינה אחרת זה עם ישראל. כן.
הוא מקבל גם היסוד של עצמו.
הוא מקבל בשבילו את החיות, והחיות הזאת הוא מקבל גם בנוסף לזה את החלק שלה. תמיד הוא מקבל שניים, כאילו. בסדר? לכן יש לו שני פרקים, דבר יותר פנימי, לא ניכנס לזה עכשיו, ולא שלושה פרקים. כל האיברים יש להם שלושה פרקים חוץ מהיסוד.
גם אז גם ליסוד עצמו צריך להיות עצב, לא רק השכינה.
כן, אבל הוא נקרא עני, הוא תמיד מרגיש, גם היא נקראת עניה.
אבל אין לה כלום.
דלה ועניה. אז הוא והיא, הוא משתווה לצורתה, אם לא איך הוא מתחבר אליה. לכן, יתקרא, יהו מוסף שבת. כל זה מה שאמרתי לכם עכשיו זה מוסף. מה זה מוסף שבת? זה החלק שהוא מקבל בשביל
נוסף.
הערך הנוסף שנותנים לו. הוא נקרא מוסף שבת. עכשיו, מה זה המוסף הזה? למי זה שייך בספירות? ליוסף, יפה. עכשיו אתם מבינים למה? כלומר, יוסף על שם התוספת. כלומר, זה המוסף. על שם תוספת נשמה יתרה. אז ממש, 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 במוסף של שבת, הנשמה עכשיו היא שלמה. לא רק מבחינה של ערב שבת, אלא גם מבחינת של יום השבת. בסדר? אנחנו מקבלים את המדרגות ערב שבת ויום שבת. אתם זוכרים? אז בערב שבת אנחנו מקבלים שלושה שלבים. בשלושה שלבים שונים בתפילה שלנו אנחנו מקבלים מדרגות. נפש, רוח ונשנה, ונשמה של בחינת לילה. ובבוקר אותו דבר, נפש, רוח ונשמה של בחינת היום. מתי אנחנו מסיימים לקבל את השלב השלישי, כלומר שש מדרגות מהלילה עד הבוקר? במוסף. בסדר?
אז זה שש מדרגות
שביחד. זה שלוש של ערב של לילה ושלוש של בוקר.
ומנחה?
מנחה זה כבר עת רצון. זה משהו אחר. זה כבר היי. כן, אתה אמור להיות שיקור ולא מיין. אתה צריך להיות בהיי. בדרך כלל, לפי הסוד, לא צריך לדבר במנחה. בסביבה שלישית. לא צריך לדבר, רק לנגן. אפילו לא לשיר. לא מילה אפילו. רק לנגן, רק ניגונים. בדרך הניגונים אתה אמור לקבל את כל השיעורים שאתה צריך לקבל.
בעצם ההתמעה?
כן. אז אתה יכול רק לשיר ב... זה שם הזה כבר... בעיגולים. אבל אנחנו תמיד אוהבים שכל, העיקר שיות דבר תורה וזה משהו כזה.
לא
אוהבים
לשקט
לי, לבנות.
הלבש בשלג.
כשאתה נכנס למקובלים הספרדים, דבר ראשון שנותנים לך זה לא דבר תורה, לא וורט. קודם כל, אוכל. לא צוחק. פעם אחרונה נכנסתי לאחד בנתיבות, כן, לבן של הבבא סאלי, לבא שלום. דבר ראשון, פורגות,
שתי מחיה.
תה, מחיה, ובקבוק בצד. כן. שתצא גם עם איזה בקבוק. זה דבר ראשון. אחרי זה וורטים וכל זה.
למה זה קפוא?
כי קודם כל אתה צריך להפנים. זה בעולם הזה. אם לא נכנסים לירושלים של מטה, אי אפשר להיכנס לירושלים של מעלה. ירושלים של מטה זה... תכלס. אתה נחמד, אבל תביא אוכל. כמו בפורים. חייבים אוכל.
לא כל בהם
נכון, נכון. זה הבניין. לכן חייב שיהיה סעודה, שתהיה סעודה בפורים. זה התיקון האמיתי. מה שלא היה בכיפורים. כלומר זה חיסרון ביחס לפורים. פורים משלים את כיפורים. בכיפורים קיבלנו את התורה, הלוחות, ויום הכיפורים. בפורים קיבלנו את התורה. קיימו וקיבלו.
תיקון לשתייה או
יותר אוכל? תיקון לאוכל ולשתייה. השתייה צריכה להיות מרובה מהאכילה, אבל צריך להיות אכילה, סעודה. סעודה, סעודה.
השתייה יותר
חיימה. השתייה יותר, זה לא אומר שאין מספיק באכילה, כן.
כבר
ברגיל יש בלי עין הרע, אז עכשיו קצת יותר, והשתייה עוד יותר. השתייה, מה?
חייב ביין.
חייב ביין. חצי תירופים. אם אי אפשר, אם אי אפשר. להריח. אנו סרחמן הפטרי, מה אני אגיד?
רגע, אתה מדבר פה על שתי שתיות, אני מרגיש.
אני מדבר תמיד.
על שתייה, יש שתי סוגים של שתייה, אני שומע.
תמיד אני מדבר בשתי
קודם. חדש לי.
לתפוס אותי באמצע.
יש שתייה ויש שתייה. יש מה אתם צוחקים? אני מלמד שפה חדשה פה.
עוזי, יש קבנה סוויניון ויש שירז. בסדר? יש פינון ויש מרלו.
כשאומרים אכילה זה יודקה באלכוהול.
כאילו אלכוהול?
כן, זה גם שתייה.
יש סוג אחד ו...
כן, שלו יודקה כוסף.
הבנתי.
זה רק יודקה. תמיד, אותו דבר.
השנה שזה ביום שישי, מתי אפשר...
אצלנו זה ביום חמישי.
כן,
אני ביום שישי. איי, 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 איי. אז המשתה אחרי הצהריים, ואתם... 12? כן, גם אנחנו מתחילים ב-12, בין כה וכה. מתחילים את המשתה ב-12 עד 7 בערב לפחות.
בגלל שזה יום שישי.
נכון, אז אתם מתקצרים בירושלים. אנחנו יכולים להאריך.
שתידם אותה, זה פורי.
נכנס לשבת שיקו.
אז אנחנו עושים את זה השנה ביום חמישי, ואתם ביום שישי. כאילו אתם, זה אותו דבר, אבל זה מדרגה אחרת. יש את שני המדרגות, לכן קיים לזה ימי חמורי ולא יום.
שבוע הבא?
אחד משלים את השני.
אולי פה יש יום.
אתם צריכים.
זה שושן פורים, אם אפשר לקחת.
זה שושן.
לא, אני יודעת, אבל מה זה אומר?
בגלל שזה היה בשושן, בגלל ששושן הייתה עיר שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אז נקרא שושן של העיר המוקפת. והיום עיר שמוקפת מאותה זמן, גם עושים...
אבל איזה ברמה?
זה ברמה פשוטה. אז הרמה הפנימית זה אומר שאנחנו כבר במדרגה אחרת. כלומר, במדרגה יותר פנימית של העניין.
מה, בשושן?
כן. יותר עמוקה של העניין, זאת אומרת שהיא יסודית יותר. לכן אנחנו מקשרים אותה ליהושע בן נון. בן נון. טוב, ובאוזינה, כשהיסוד נקרא מוסף, אית קריאת היא תוספתה. אז הוא נקרא מוסף והיא נקראת תוספתה. מה זה תוספת?
תוספת.
היום, היום, מה זה תוספת? כתוב בתוספת. מה זה תוספת?
תוספות.
אבל מה זה? מה זה? על מה מדובר? אני אומר לכם כתוב בתוספת, מה זה? עזבו, תעזבו את הספירות עכשיו. כתוב בתוספת, אתם פותחים ספר, כתוב לכם, ובתוספת נאמר. מה זה? איפה זה? עזבו ספירות עכשיו. מדרש! זה מדרש! על מה? טוב, תחפשו.
על הרמ"א.
איפה חנמי?
על שם קבלתה תוספת של נשמה, 3 נקודות. יש לכם כוח?
ברור.
מה, נגמר אדם?
תקשיב,
יש לי... כמה תוספת?
15. יש לי חתונה ביום שישי בחיפה, בזיכרון יעקב.
אני חוגג פה 5-6 שבתות.
זהו, שאני חייב לצאת כדי, אם לא, אז אני בבעיה רצינית. אז אנחנו, אני, אם ביום רביעי, אני כבר יוצא.
אתה אף פעם לא בבעיה רצינית. בוא נגיד כך. אולי בעיה. רצינית בטוח.
אפשר להיות
גם לדעת מישהו.
אנחנו באמצע כבר, לא? תראי, אני יכול להרגיש, גם אלו וגם אלו צריכים להרגיש את פורים כבר בשבת זאת.
מרגיש אותה כל השנה.
את פורים צריך להרגיש השבת, שהשבת כוללת את כל ימות השבוע, גם את חמישי וגם את שישי. לכן צריך להרגיש את פורים כבר בשבת.
הבנת? שמעתי, הפנמתי עוד לא. אכלתי, שתיתי כפרה.
טוב, לכן אנחנו ממשיכים את מה שאמרנו. נשמה יתרה.
כפרה אופו.
כן, תוספת. אופו. מסדרה דיום שבת, מצד היסוד הנקרא יום השבת. תשימו לב, השבת נקרא יסוד, יום השבת, יסוד. זה לא מלכות, אז אני מסביר את זה כבר כמה פעמים.
הוא חייב להיות יסוד, כי הוא הרי מביא לכל השאר.
אמרתי שאם אתם מתייחסים לשבת כמלכות, זאת אומרת שאתם מתייחסים רק ליום השביעי. אם אתם רוצים להיכנס לעומק השבת, זה כבר לא מלכות, זה מלכות שעולה למעלה. נכון, אז זה כבר יסוד, זה כבר פנימי.
מזין.
יסוד של הבא. זה המדרגה, זאת המדרגה האמיתית של שבת. לכן שבת היא מצד היסוד. ואז כמה תוספות נחתין עימה לתלמידי חכמים דאתקריאו נשמות יתרות. אז יש כמה תוספות יורדות עימה לתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים מקבלים מתנות בשבת. כל התורה זה בשבת. אנחנו מקבלים תורה בשבת. כן? מתי קיבלנו את התורה? בשבת. מתן תורה היה בשבת. תמיד זה בשבת. לא רק פעם אחת. כל שבת חוזרים למתן תורה.
זה שיש.
בסדר? עכשיו, גם תלמידי חכמים מקבלים בשבת את כל התורה. שאחר כך תתגלה בימות השבוע. זאת אומרת, בשבת נעשה זיווג פנימי עם הצדיקים, והם מקבלים שם תורה כל פעם מחדש. ברובד הפנימי, בנשמות, אין זמן. בעולם הזה יש זמנים, אבל למעלה אין זמן. אז הזמן לא עבר כאילו ממתן תורה. הוא עבר בשבילנו כאן למטה. למעלה הוא לא עבר, אין מה לעבור. הנשמה לא מרגישה זמן, כתוב שבעה, אחרי זה 30, אחרי זה 11 חודש, אחרי זה 12 חודש, אתם חושבים שהנשמה שם יושבת ומשעמם לה, אומרת טוב, וואי, שנה או שנתיים, אין דבר כזה בנשמה, היא לא תחת מושגים של זמן. לכן כשאתה בקשר נשמתי עם מישהו, אתה לא מרגיש שהזמן עובר.
גם לא המרחק.
אבל כשאתה רק בקשר גופני, בסדר? אז אם אתם מרגישים שכשאתם בקרבת מישהו הזמן עובר מהר מאוד, אתם לא מרגישים ולא אכפת לכם גם, זה אומר שיש קשר נשמתי עמוק. ואם כבד לכם, זה אומר שהקשר הוא חיצוני בלבד. לכן זה מרגישים את הכבדות. הדאו דכתיב, זה שכתוב נשמת כל חי. מה זה נשמת כל חי? גם כן בשבת בבוקר, נכון? אנחנו אומרים את זה נשמת כל חי. ראשי תיבות? נוכח. נוכח. נכון? נשמת כל חי, ראשי תיבות נוכח. מה זה אומר? זו נוכחות, זה עכשיו, זה קורה עכשיו. כן.
יצחק מתפעל נוכח אשתו.
יפה, והתפלל יצחק לנוכח אשתו. נכון. מה זה לנוכח? נשמת כל חי. עכשיו, מה זה נשמת כל חי?
דם החי של ה-18.
שיורדת הנשמה מאיפה היא? מאיזה קומה? איזה ספירה? בינה, נכון? נשמה זה בינה. אז הנה, נשמת כל חי. הנשמה שיורדת מן הבינה דרך היסוד, איך הוא נקרא? קול ונקרא חי, נכון? גם קול וגם חי. אז נשמעת קול חי, מה זה? בינה ויסוד, יפה. לאן זה הולך? למלכות. כלומר, זה נקרא נוכח. זה הראשי תיבות. כלומר, יש נוכחות של הבינה שמשתמשת ביסוד כדי להגיע אל המלכות.
זה תחשיב זרימה של אנרגיה.
זאת אומרת, מה קורה בשבת? חיבור בין מה למה?
בין בינה ל...
בין בינה למלכות, כלומר, תרחיבו את הרעיון בין עולם הבא לעולם הזה. כלומר, יש לך מפגש בין העולמות בשבת. בין השביעי לשמיני. ובין השמיני שיורד ומתגלה בשביעי. בסדר? זה מה שקורה בשבת. מעין עולם הבא. וממנה, עכשיו, בשביל מה כל הזיווג הזה, כל החיבור הזה בין העולמות, מה אכפת לנו? אלא שממנה, מהמלכות, יורדת לבני ישראל. זה מה שחשוב, שזה יורד לעולם הזה, זה לא סתם נשאר למעלה. ואז מה כתוב? תברך את שמך השם. כן, נשמת כל חי, תברך את שמך השם, אלוהינו. זה ההמשך. מה זה אומר? לכן תקנו לומר בשבת נשמת כל חי, מה זה תברך את שמך? מה זה תברך? לקשר, נכון?
לחבר.
את שמך השם. מי זה שמך השם? לא, המלכות, נכון, היא מופיעה בעם ישראל. כלומר, עם ישראל צריך להיות הקשר של כל הרעיון הזה בעולם הזה. כלומר, אנחנו השם. שמך השם. כלומר, כמה מדרגות יש פה כשאני אומר שמך השם? שתיים, גם שם וגם הוא. אז הוא זה הוא, והשם זה ישראל. אלוהינו. ומה אנחנו עושים מזה? אלוהינו, מביאים את זה לטבע, מקשרים את זה בינינו ומייחסים את זה לנו. אלוהינו, שלנו, פורנו. ולכן, תקנו לומר בשבת נשמת כל חי, למה? ואמר כי ואילן דמיתוספן לעמה קדישה בערב שבת. ואלו נשמות היתרות שנתווספות להמון עם הקדוש בערבית דליל שבת. זאת אומרת, כל הנשמות האלה מתווספות, מגיעות לעולם כבר בערב שבת. למה? כי זה כבר נכנס שבת. אם נכנס שבת, אי אפשר כבר לעשות משהו אחר כך. לא יבואו נשמות בשבת בבוקר.
אז למה אומרים את זה בבוקר?
מה?
אז למה אומרים את זה בבוקר?
כי אנחנו צריכים עכשיו, בגלל שבשבת זה עדיין בריחה מהחול בערב שבת. אתה עוד לא נכנסת לקודש. יצאת מהחול. בשבת בבוקר אין לך מאיפה לצאת כבר, אתה בתוך הקודש עצמו, שם אתה כבר, זה נוכחות, אתה מרגיש כבר את הבניין. מתי אתם מרגישים יותר טוב, בערב שבת או בשבת בבוקר? תגידו את האמת.
אני בערב שבת בבוקר.
זה לא נכון, זה בערב שבת.
ערב שבת,
למה? פשוט מאוד, כי בעולם שלנו אנחנו מרגישים שיצאנו מהחול. הפער לצאת מהחול ולהיכנס לשבת זה מה שנותן לנו את הכיף הזה. בבוקר אתה כבר לא מרגיש, כי אתה כבר בתוך המנגנון של שבת, אז זה כבר רמה אחרת. לכן ירתין לון תלמידי חכמים ביומין דחול, יורשים אותם תלמידי חכמים בימות החול. כלומר, אנחנו מקבלים את מה שהמון העם מקבל בערב שבת, תלמידי חכמים מקבלים מתי? בימות החול. כלומר, בשביל תלמיד חכם, ימות החול זה כמו שבת של אדם פשוט. הבנתם? זה מה שהוא אומר. אלו נשמות יתרות שמתווספות להמון עם הקדוש בערבית אל שבת, אבל יורשים אותם תלמידי חכמים, בימות החול כבר לא צריכים לחכות לשבת בשביל זה. כלומר, צדיק הוא חי בשבת כבר בחול.
כלומר, שזה אומר. שבת אצלו.
כלומר, כל היום זה שבת, אם הוא מצליח להישאר במדרגה של הקודש. הוא חי בשבת כל הזמן.
צדיק נקרא שבת.
נכון, לכן הוא נקרא שבת. כל כולו שבת. איך זה מתגלה לפעמים? שכשאתה רואה אותו, אתה אומר לו שבת שלום. לא צוחק. בלי כוונה יצא לך להגיד לו שבת שלום, אפילו שזה כבר יום חמישי, יום שני, יום ראשון. כי תלמידי חכמים יש להם בכל יום נפש יתרה. מה שיש לעם הארץ, בשבת. אז כל אחד והמדרגה שלו. כלומר, אתה יכול לחיות בשבת אפילו ביום ראשון, והוא בשבת אפילו לא בשבת. אז כן. אתם מבינים? יש אנשים שאפילו בשבת לא חיים את השבת, ויש אנשים אחרים, תלמידי חכמים, שאפילו שזה כבר מוצאי שבת, הוא בשבת. תלוי באיזו קומה, איפה הייתה הנשיקה.
למה קוראים לו עם הארץ, עם הארץ? אם הוא כבר בארץ, למה קוראים לו עם הארץ?
הוא עם הארץ.
בגלל שהוא במדרגה תחתונה, עם הארציות. זהו. הוא בחיבור עם הארציות. זה מדרגה, כן? זה לא זלזול. ובהון התעביד חול קודש, ועל ידם נעשה תלמיד חכם מן החול קודש. זה מה שעושה תלמיד חכם, הוא הופך כל דבר לקודש. כלומר, מכל דבר הוא עושה חגיגה. מכל דבר הוא יודע לעשות פירות. מכל...
כי זה מה שהוא רואה רק.
מילה הוא יכול להוציא זר פרחים. זאת אומרת, הוא יודע לפתח דברים, כי הוא חי במדרגה של שבת כל הזמן. כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה, שער הקדושה, סוף פרק ג'. ואילן, אינון תוספות דקה נחתין מתוספתה, ואלו הם תוספות נשמות יתרות היורדות מהתוספתה שיש חינה לבני ישראל. בוודאי שכינתה היא תיקונה דגופה דקודשה בריחו, כי ודאי השכינה היא נתקנת מגופו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעלה, זה אירנפי, ואשתו כגופו דנה. אז מי זה אשתו של הקדוש ברוך הוא? השכינה, זה הגוף שלו. הרי להקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, נכון, אבל הוא מתגלה דרך השכינה, ומי השכינה, איפה היא מתגלה? בעם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא גופו של קודש הבריחו בעולם הזה. לכן כל מה שהקדוש ברוך הוא מגלה, מתגלה דרך האישה, דרך הגוף, דרך עם ישראל. ולכן היא נקראת על שם בעלה. מה קרה? מה זה הנשימות העמוקות האלה?
ישר אל?
את רוצה לשאוף יותר בגלל זה? את רוצה לבלוע יותר? ברוך השם. צריך לנשום. בצרפתית אומרים סמלה. סמלה, רק מאמין לכם.
כן, סמלה.
אז זה מה שקורה. עכשיו, הבניין הזה צריך להבין איך הוא מופיע, כי קשה לנו, אנחנו נכנסנו למדרגות שאנחנו לא מבינים בכלל, ואז אתה למשל רוצה להיות אדם מאמין, אדם דתי, למי אתה מתייחס? לקדוש ברוך הוא. אתה לא מתייחס לעם ישראל. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? מי שמכנה עצמו דתי או מאמין או לא חשוב, איך תקראו לו? אם הוא לא מקושר לעם ישראל, באהבת נפש לעם ישראל, כלומר לאשתו של קודשה בריחו, לגופו של קודשה בריחו, לגופו של העניין, אז מה? למי הוא מחובר?
אותו דבר. קל להתחבר אליו.
בוודאי. קל יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא, זו בריחה מהמציאות. בוא נראה אותך מתחבר למטה, כי כל עוד ולא תתחבר למטה, גם הוא לא ייכנס למעלה. אז אולי תפסיק עם כל העולם לריב, תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אפשר לכתוב אפילו שיר. טוב, ואמר עוד, זה רק הישראלים יכולים להבין, מה לעשות? היא ברייטה, השכינה נקראת ברייטה. קד יתמר בה, כשנאמר בה, ותגל מרגלותיו, דהיינו כשהיא יוצאת מחוץ לעולם האצילות. אנחנו חוזרים למצב שהיא בחוץ, יורדת לעולם הבריאה. דהיינו כשהיא יורדת לעולם הבריאה, למטה מרגלי זעיר אנפין דהאצילות, כנזכר לאל. כן, לכן... מאיזה שורש באה המילה גוף?
מילה, מילה.
מילה, לאיזה שורש ואיזה מילה? בעברית, בעברית. לא, גוף, גוף. יפה, גפיים. מה זה גפיים? רגליים. מה גפיים? מה גפיים? כלומר? לרגל, לרגליים. עכשיו, הרגליים זה הגוף. כלומר, החלק שנקרא גוף, זה החלק שלמטה, שמתלבש למטה. אז בוא נגיד שהאישה היא כמו הרגליים, או החלק הגפיים של הגבר. כי היא מעמידה אותו בעולם. כלומר, היא הכיסא שלו, היא הגילוי שלו. אמרנו אשתו כגופו, נכון? אז זה העניין שיורד רגליה, עכשיו אתם מבינים למה זה יורד למטה לעולם הבריאה. והיא תוספתה מסתרה דחי עלמין, והיא נקראת תוספתה כשהיא מקבלת הערות מצד חי עולמים, שהוא יסוד זעיר אנפין. למה נקרא חי עולמים ולא חי עולם? למה עולמים ברבים? הוא מחבר בין כל הקומות. דאי הוא מוסף שבת, שהוא נקרא מוסף שבת כאן נזכר. אז מוסף שבת זה שם קוד של יסוד, של חי עולמים. ואי היא משנה מסתרה דגופה, והיא נקראת משנה מצד הגוף, שהוא התפארת בזעיר אנפין, שבו עיקר התורה. אז יש משנה ותוספתה. משנה תורה ודאי, כן? אז זה נקרא משנה תורה, כלומר פעמיים. ומצידו היא נקראת משנה תורה. בסדר? מה זה משנה תורה? לאיזה חלק מהתורה אנחנו קוראים משנה תורה?
דברים.
לא? לפני. יפה, ספר דברים בלבד. לא כל התורה שבכתב, רק ספר דברים נקרא משנה תורה. אחרי זה, זה בתורה שבעל פה. למה קוראים לזה משנה תורה? ספר דברים?
כי הוא חוזר. על
הסיכום. זה בפשט, אבל עכשיו לפי הסוד. יפה, כי נכנסים לארץ ישראל, אז זה משנה תורה, זה כבר מלכות. כי היא משנה לזעיר אנפין. כלומר, כל המשנה הראשונה של התורה זה ספר דברים. לפני שכתוב משנה, מסכת אבות. כלומר, המשנה הראשונה לפני המשנה זה ספר דברים.
זה המשנה הראשונה בעולם?
זה המשנה הראשונה. בסדר? ולכן מי כתב אותה? משה רבנו בעצמו. ומתי הוא כתב אותה?
רק לפני
כן, בשבט ובאדם. כלומר, שני החודשים המתאימים לתורה הזאת, ספציפית, שנקראת משנה תורה, זה שבט אדר. מראש חודש שבט עד זין באדר, עד אתמול. כלומר, אתמול בלילה משה סיים לכתוב את התורה. בסדר? לפי הזמן. זאת אומרת שחודשים שבט ואדר מסוגלים למה? לנוקבות. לנוקבות. ומה זה נוקבות? קבלה. לכן באדר קיבלו.
למה לא אחרי?
ובשבט? גם כן, הארץ מקבלת. זה נקרא שטו בשבט, כל העניין של הפירות. לכן זה החודשים שהם בקבלה. הנה, מה אתה שואל? למה לא אחר כך? מה?
כי הוא סיים. אחרי שהוא סיים, יש את האפשרות לקבל. שאלתי למה לא? כי אתה אומר שהוא כתב את זה בשבט ואדר. אז בשבט הוא בתהליך כתיבה. ובאדר הוא סיים.
מה זה לכתוב? לכתוב זה כבר לחקוק בעולם הזה את המציאות. זה כבר קבלה. בסדר? זה יום ההולדת ויום ההסתלקות. כלומר, הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים הוא עושה להם חשבון כולל. ביום שהם נולדו, הם גם מסתלקים. למה? כי שנותיהם שלמות. זה לא חצאים ושלושת רבעי וכן. זה שלמות. אז לכן זה מופיע בצורה כזאת. כל דבר שהוא שלם. קשה להכניס דברים שלמים למדרגות שקשה להם להכיל אותם. למשל, כמה מהנשמה נמצאת בגוף? כמה מהנשמה שלנו נמצאת בגוף?
אני מתה חלק קטן.
על הנשמה.
כי היא לא סובלת את הגוף כל כך. לא נעים לה.
שום דבר.
אה, כלום?
כלום.
מה?
כל מה שיש בגוף זה רק הערה. רק הערה של הנשמה. כל השאר בחוץ.
וואי, וואי, וואי. עד כדי כך קשה לה?
לא נמצאת בגוף. הנשמה לא יכולה להיכנס לתוך קופסה. מה שאתה מגלה בגוף שלך זה רק הערת נשמה. המלאכים שהם נמוכים יותר מנשמות, כמה הם תופסים מקום בעולם? פחות. אין יותר מקום מהנשמה. מסכת חולין. כתוב, בגמרא, אפילו לא זוהר.
אפילו לא.
מלאכים שליש מהעולם הזה. כלומר, כשמלאך יורד לעולם הזה, הוא תופס שליש. ועוד שני שלישים למעלה, הוא לא נכנס. כלומר, מה שנכנס מהמלאך לעולם הזה זה רק שליש תחתון. שני שליש עליונים. נשמה בכלל לא, שום דבר. אז כשאנחנו מדברים על נשמות וזה, זה ביטויים כלליים, באמת אם נדייק, זה הרבה יותר עומק מזה.
זה מה שאומרים רק על הלבוש של הנשמה.
היינו כחולמים.
זה נקרא בהתגלות, הערה. והיא התקפתה, והשכינה נקראת התקפתה, כמו מתקיף לה. להתקף ולהתגבר על החיצונים, כל הזמן במלחמה עם החיצונים, כל הזמן. כן, זה מה? כן, דינים, כל הזמן. מלחמת נקראת התקפתה. כלומר, איך קוראים לה? בוקר טוב התקפתה שלי. אתה נכנס לבית, מלחמת העולם.
שלום לך ריבה.
שלום לך התקפה. איזה נשק היום את מוציאה נגדי. מסיתרא דדרועה ימינה דמלכה. מצד הערת החסד שבזרוע הימין של המלך שהוא זירנטי. כלומר, היא משתמשת בשביל להתקיף את הצד הימין, את הזרוע הימין של המלך. כלומר, מצד החסד שבזרוע של הצד הימין של המלך שהוא זירנטי. הדאו בכתיב זה שכתוב ימינך השם נדרי בכוח. נדרי, אותיות, אדר. כן? זאת אומרת שבחודש אדר יש מלחמה גדולה מאוד נגד החיצונים. שהמלך שלהם עמלק. כלומר, בכוח תרגום בתוקפה, מילת בכוח. מפרש התרגום בתוקפה.
לא ביסוס.
בלי איסוס. כי כל כוח האדם הוא בימינו. זה נקרא כוחו של האדם. זאת אומרת שהיא משתמשת בכוח של חסדים כדי להתקיף. הרי עניין התקפתה, או התקפתה, הוא מצד הימין והחסד. למרות שלכאורה זה דינים.
דין רבנה.
זאת אומרת שהיא משתמשת בחסד כדי לתקוף את הדין. שעל ידו הוא עיקר הכוח להתגבר על החיצונים. כלומר, מה יותר גובר על החיצונים? כוח שבא מצד החסד.
זה המיתוק?
מה?
זה המיתוק?
לא, אנחנו לא מדברים פה על מיתוק, אנחנו מדברים פה על חיצונים, זה כבר לא צריך למתק אותם.
לא הבנתי את זה.
אנחנו צריכים להשמיד אותם. לחלות אותם, לסלק אותם.
איך אני משמיד את העמלק ברחמים?
כתוב, אם רעב שונאך, תאכילהו לחם.
לא מבין.
כמה שאתה נותן, כשאתה נותן למישהו, מה אתה גורם?
תשלוט עליו.
לשלוט עליו. פשוט מאוד.
אני לא מבין איך לעשות את זה, בתכלס מול העמלק.
אתה מזמין אותו למסעדה. ואתה משלם עליו. וכשאתה משלם עליו, אתה יכול לבקש ממנו מה שאתה רוצה, והוא יניח אותך בשקט.
אה, יפה.
אתה מחסל אותו דווקא דרך נתינה.
שנייה, אתה מדבר על לעבוד על מנגנון להפוך אויב לאוהב?
לאו דווקא, רק לשלוט עליו. לא צריך שיהיה אוהב אותך. אבל אתה צריך לשלוט עליו. איך אתה שולט עליו? על ידי נתינה.
אז אני מאכיל אותו כל הזמן.
מה?
קומיסיון אני נותן לו, מה? זה כמו...
נכון, אתה שומע עליו בגחלת נמוכה, באש נמוכה, כי ככה צריך לעשות. אי אפשר לחלות, יש דברים שאנחנו לא יכולים להתפטר מהם, אבל אתה צריך כל הזמן לתת לו את המינון שלו, רק כדי שיחיה ולא יפרה. לכלב תשליחו אותו, כמו בשר שאתה נותן לכלב, באמצע שאתה רוצה להתפל במשהו אחר.
אבל הפלט לא צריך להשאיר.
מה? זה מה שעשינו, תמיד. מלחם על השם העמלק מדור דור. לא נכנס, לא נגמר.
אבל צריך
למחות.
איך אני מוחה? זה לא מחייה זה, זה לא מחייה. אז אני לא מבין.
אז לכן, אצל העמלק צריך לדעת איך לעשות את זה. העמלק הוא כל הזמן עושה את ההפך, הוא מזמין למסעדו. נכון. זאת אומרת, אם היית חכם, היית עושה הפוך. לכן, מה עושה אחשוורוש? משתה. כמה זמן? 180 יום, אתם יודעים מה זה? חצי שנה. חצי שנה זה המשתה של אחשוורוש. לא אתה עושה פורים 7 שעות. אתה כבר מסתול לו, זה ישן יום שבועיים.
זה חי, זה משתה.
זאת אומרת שהעמלק שם זה חזק. הוא מרדים אותך, חבל על הזמן. ישנו. ישנו. זאת אומרת שכדי, גם הנחש עשה את זה, נכון? הוא הזמין את חבל למסעדה.
מסעדת התפוח.
כן. הגז ותפוח זה נקרא. נתן לה, כן, אל דנטה. וזהו, ומשם התחיל כל הבעיה. ואנחנו תמיד צריכים לתקן במסעדות. לכן, בפורים אוכלים. לא, אבל בפורים זה מצווה. זאת הסעודה של פורים, לתיקון הדבר הזה. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. זה נקרא גחלים אתה חוטא על ראשו.
אני באתי מבולבל, יצאתי עוד יותר מבולבל.
תשאל מה הבור.
לא, אני במשך השבוע אעשה סדר.
אני לא מערכת לחזור.
יסוד דעה בפורים. הצרכה היא מסדרה דסמלה. השכינה נקראת הצרכה.
איך?
הצרכה. כמו צרכנית. הצרכה. כן, צורך. כשהיא מקבלת הערה מצד הגבורה שבשמאל. ובדרועה סמלה אחית בה, וזעיר אנפין אוחז ותומך בה בזרוע סמול. הכוונה היא, כמו שאדם אוחז בסמולו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, נכון? אתה תופס משהו בשמאל?
ובימין מבצע.
כן. אתה דבר בקליפה, אתה מחזיק אותה בשמאל, מכניס בימין, כן? אז זה עבודה. נכון. אז אתה צריך להחזיק.
ככה אוחזים את הנשק במה.
מה?
הנשק ככה אוחזים אותו.
כן. וזה ירד פי נוחז ותומך בה בזרוע שמאל. הכוונה היא, כמו שאדם אוחז בשמאלו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, כך היא הצריכותה שבשס. דימין. הראשון. הוא עיקר ההלכה. והשני צריך רק לסייע לדין הראשון, וכן המלכות עיקר תיקונה מצד השמאל. מה זאת אומרת? מה זה כל הסיפור הזה? כך הצריכותה שבשס דינים הראשון. מה זה שס דינים?
זה שבשס.
מה זה הצריכותה שבשס? כמה מנדטים. מה אתם אומרים?
לא יודע, גימטריה.
זה אירנפין, כן? אוחז ותומך בה בזרוע השמאל, והכוונה היא כמו שאדם אוחז בשמאלו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, כך היא הצריכותה שבשס. שדין הראשון הוא עיקר ההלכה.
הדין הראשון הוא עיקר ההלכה, והשני צריך לסייע על הדין הראשון.
נכון, אבל מה זה שס?
שישה סדרים.
יפה, ושישה סדרים. זאת אומרת שהחלק הראשון הוא דין שצריך, שהוא עיקר ההלכה, זה כאילו שאתה אוחז אותו ביד שמאל, כן? והשני צריך לסייע לדין הראשון. כן, המלכות עיקר תיקונה, הנה, בוא נראה. כן, המלכות עיקר תיקונה מצד השמאל, קודם כל, אתה מחזיק אותה בשמאל, זה העניין של המלכות. ומה אתה עושה בצד ימין? בדרוע ימינה, התקף בה, בזרוע ימין הקדוש ברוך הוא מחזיק בה.
אז זה החסדים.
בסדר, אז זה החסדים. זאת אומרת שצריך לנהל את המלכות בשתי ידיים. מקדש השם כוננו ידיך. זאת אומרת, השכינה זה בשתי ידיים. בצד אחד אתה מחזיק אותה, בצד שני אתה משפיע. בסדר? וימה ויאמר לה לעתיד לבוא, התנערי. עכשיו, מה הוא עושה לה? מנער אותה. בסדר? הוא מחזיק אותה בצד שמאל ומנער אותה.
אתה רואה סרטים על היום.
זה מה שאמרנו, להחזיק. יש החזקה ויש מה שאתה עושה. אז עכשיו, אתה מחזיק את המלכות, ואתה צריך לנער אותה ממה? מאפר. מה זה לנער את המלכות מאפר?
להקים אותה.
לא, היא כבר קמה. אתה כבר, היא כבר קמה, אתה
מה שנדבק בה, בגלות.
כלומר, אתה מסיר ממנה את האפור, יפה, אתה מסיר ממנה את מה? את האפר. מה קורה באפר?
האפר
זה פער. חוץ מהמשחק מילים, מה זה האפר? אפשר לגדל שם משהו?
אמרנו, יבש.
שום דבר.
זה תרומה.
כלום. אין מה לגדל באפר. אפר זה לא אדמה.
כן.
כן? עפר זה כמו הכוח שאתה נותן לחיצונים, זה, כן, עפר ועפר, זה כמעט דומה. זה מה שנותנים לחיצונים, ונחש עפר לחמו. אז התנערים מהעפר, אתה צריך לנער את המלכות מהעפר. למה? היא התרגלה שכבר אין חיים. הכל יבש. עפר זה יבש. אז מה הוא קורא לה? קומי, שבי ירושלים. מה זאת אומרת קומי שבי ירושלים? קומי תחזרי, תשובי לירושלים. שבי ירושלים. שבי בירושלים, זה אותו דבר. מה זה שבי?
מלשון ישיבה.
נכון, שבי ירושלים. כלומר, להתיישב בירושלים.
זה לא לעמוד, זה לשבת.
אבל בקומי זה התנועה בעצם.
אתה יושבת על זה, אתה מקים אותה מהעפר, כן?
מקים אותה, ואז מושיב
אותה. ואז מושיב אותה בירושלים.
אבל מה נוקד לפני?
בסדר?
ירושלים זה
בקו האמצעי? ירושלים זה המלכות, זה ממש קו, תמיד קו האמצעי. נכון. מלכות תמיד קו אמצעי. היא נוטה לשמאל, אבל היא בקו אמצעי.
לפעמים היא מתכוונת לשמאל, לפעמים
היא לא... אבל היא באמצע. מלכות תמיד באמצע. תמיד. ועוד יש לפרש, כי מסיתה דימינה היא תוקפה לברנש. מצד החסד, השכינה היא התוקף והחוזק של האדם, נכון? מסתרה דסמלה, ומצד הגבורות שבשמאל, יאיב לא צרכיון בארם מדברה. נתנה כל צורכי בני ישראל בארץ המדבר. כי המן שאכלו אבותינו במדבר היה מצד הגבורה. אז מן זה לא חסד, מן זה גבורה, ולכן זה בא מצד הגבורות. כלומר, מה קורה במדבר, זה מה שבני ישראל צריכים לאכול, כל מה שהם אכלו, זה מצד הגבורה. גם ברוחניות דרך אגב וגם בגשמיות. כי כדי, מה עושה הימין? מה?
ימין מקרב.
הימין זה הרעיון, זה הרצון לתת. אבל הנתינה עצמה תמיד מהגבורה, כמו בריאת העולם. הרעיון זה מידת הדין והביצוע, סליחה, הרעיון זה מידת החסדים והביצוע מידת הדין. אי אפשר אחרת. לכן כל מה שקיבלנו, תמיד זה במידת צד הדין, גם התורה. תורה מפי הגבורה שמענו.
אז הקבלה היא צד הדין.
תמיד, קבלה זה צד הדין, בוודאי. נתינה זה רחמים, קבלה זה דין. שאלה היא בפימא דמלכא, השכינה נקראת שאלה. נכון? על ידי פה המלך, שהוא זעיר אנפין. כלומר, מה עושה השכינה? היא כמו שאלה, היא תמיד בונה כלים. כלי זה שאלה. כל פעם שאתה שואל שאלה, אתה בונה כלי.
מה
השורש של
זה? שאול.
שאול. מה זה שאול? זה בור גדול, ענק. שאול.
אבל זה לא במקום
שאול?
מלא שאלות.
מה?
זה כבר שורש של
השאלה. וצריך למלא אותה.
השאלה. רוצה לומר, כל שואל שאלה בבית המדרש על איזו הלכה. כל פעם שתלמיד שואל שאלה, לא חשוב על מה, נמשכה לשואל הבנה שיש שואל כעניין מפיו של זעיר אנפין. זאת אומרת, בגלל שהוא שואל שאלות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו הבנה שיהיה שואל כמו שהמלכות שואלת מהקדוש ברוך הוא. מתלמיד חכם אמיתי, השאלות שלו הולכות ונעשות יותר ויותר חדות. כלומר, מה הן עושות, מה הן גורמות לרב?
לדייק יותר.
זאת אומרת שככה אתה רואה את החוכמה של התלמיד, אבל אם התלמיד סתם שואל אותך שאלות שלא קשורות, רק כדי לשאול שאלות, אתה רואה לבד, כן, שהוא לא ממש תלמיד חכם. כלומר, לפי השאלות הנשאלות, אפשר למדוד את מצב התלמיד. הדא ובכתיב, כן? בדרך כלל אחרי משפט כזה לא שואלים שאלות, חמש דקות, חמש דקות. אחרי זה זה חוזר. הדא עוד הכתיב, זה שכתוב, שאל אביך. הרי עניין השאלה הוא מאביך, שהוא זה ירנתי. כלומר, מה זה שאל אביך ויגדך? זה כנך ויום הולה? שאל אביך. כלומר, כל שאלה היא באה ממדרגה של אבא. זאת אומרת שכשאתה שואל, נותנים לך מהמדרגה של אבא לשאול בפעם הבאה שאלה יותר חזקה ויותר מרכזת. אני רוצה לחדד את מה שאמרתי קודם. שאלה של תלמיד פשוט היא שאלה צדדית. שאלה של תלמיד חכם היא שאלה כוללת. כלומר, הוא ישאל בשאלה אחת משהו שכשאני עונה על השאלה הזאת, אני חייב להתייחס לכל הקומה, וזה כאילו נוסחה של כל הקומה. אבל בשביל שאלה פרטית כזאת, קטנה, תענה לו, אפילו זה לא יעזור בכלל השיעור.
אבא פה זה לא אבא של
אמא. זה זיירנפי.
כי הוא אומר זיירנפי.
כן, כן, זה זיירנפי.
אה,
בסדר. אסתר
אומרת, נפשי בשאלתי, אבל רק במהלך השני כבר.
מה זה אומר? שנפש זו שאלה.
נפש.
זו בקשה.
נפש.
אם יש את נפשך, אם אתה רוצה. כלומר, נפשי בשאלתי, זאת אומרת, השאלה שלי זה הנפש שלי. זה מה שאני שואלת, זה הכלי שאני בונה. ותיובתה לגבי, וכן התשובה היא מצידו. כלומר, ככל שהשאלה טובה יותר, שהנוסחה מנוסחת בצורה כוללת יותר, התשובה כוללת יותר. נכון? ככל שמדען נותן נוסחה יותר גדולה, זה יותר טוב, הוא מדען יותר גדול. אם הנוסחה שלו שווה רק למצבים מיוחדים, במצב מיוחד, בטמפרטורה מיוחדת, בחושך ובכל מיני פרטים, את מי זה מעניין? אבל אם הנוסחה שלו היא נוסחה שאתה יכול לפגוש אותה בכל היקום, זה מדען. אותו דבר כאן, שאלה צדדית קטנה, אז זו שאלה שאתה, הרב יענה לך, בסדר, זה ירגיע לך, כאילו קיבלת סוכריה על מקל.
בגלל זה גם תורה,
תורה ככל שהיא כללית,
זה
יותר גדולה. בוודאי, בוודאי. אבל בשביל זה צריך שאלות גדולות ושאלות כלליות. כמה שיותר. כדי שכל השיעור יובן יותר בהרחבה. הדא עוד הכתיב, וזה שכתוב, ויגדך. כן, שאל אביך ויגדך. מה זה ויגדך?
ימשיך.
ימשיך דרכך כמו אגדה. גידים.
גידים, כן.
הרי גם עניין ההגדה והתשובה שיוכל להגיד ולהשיב כהלכה, גם כן נמשך מכוח זיירנפין. אז כל הגידים זה זיירנפין, זה הזכר. הוא משיג דבריו, הוא בא ברנש, בכוח הפה של זיירנפין, האדם שואל כעניין ומשיב כהלכה. כן? זה העניין של שואל כעניין, והוא משיב כהלכה. אם הוא שואל כעניין, אז יש לו תשובה אמיתית, שמאפשרת לו ללכת.
כן.
תאר להתעלם, תודה. שמעתת, אי היא בליבה, דתמה, מחשבה. כי שמעתת, מה זה שמעתת?
שמעתת?
כן.
באמת?
מה זה שמעתת?
שמעתת.
לא, אבל מה זה אומר? למשל בשס, כשלומדים גמרא, שמעתת. הליבה ד...
לא תשמע?
מה זה שמעת את ה?
הלכה ברורה.
הלכה ברורה שאין עליה שאלה ותשובה. כלומר, כל פעם בגמרא שכתוב שמעת את ה, אל תחשו שזה תתה ששומעת, דודה שלך ששומעת, כן? אלא שמעת את ה, זה אומר שזה כאן הלכה, אף אחד בכלל לא שואל פה, הכל ברור, אין שאלות ואין תשובות. שמעת את ה, זאת אומרת, זה נוסחה מקובלת על כולם. קוראים לזה בעברית אמיתה. או בלועזית אקסיומה. בסדר? אז זה נקרא שמעת את ה. לכן אמר, כי שמעת את ה... נקראת השכינה, אז השכינה נקראת שמעת את ה, למה? כי היא ברורה, היא... הכל יודעים בדיוק לאן, איפה, מה, מי. לא צריך שאלות ולא צריך תשובות. מצד לב זה אירנפי. ששם כוח המחשבה לחשוב שההלכה היא ברורה. כלומר, כשאתה מחבר אותה, כשהיא מחוברת ליסודות שלה, לזהירן. כלומר, אם אתה רוצה להבין הלכה באופן ברור, אתה צריך לשמור את הקשר לשורש ולהבין איך הגעת לאותה הלכה. כי אם אתה לא יודע איך הגעת לאותה הלכה, כל שנה מחדש תלמד את אותם הלכות כי שכחת כבר.
לא. לא כי שכחת, אתה יכול ללמוד את זה במדרגה אחרת, כי אתה כבר שנה יותר מבוגר, יותר עם תובנות אחרות.
בדרך כלל שואלים את אותן שאלות כל שנה מחדש. למה? כי לא למדת את המהלך שמביא אותך להלכה.
אז כל הזמן השכינה, את אותו מריבים, את אותו כל הזמן, אז היא כל הזמן, כי היא ברורה, אז כל הזמן
יש לה את אותו... כן, אז היא צריכה לעשות בירורים. אז הנה נודע, כי תיקו, מה זה תיקו? תיקו. מה זה תיקו?
אין תשובה.
היא משאר הבעיה על איזו הלכה בלי תשובה.
מה זה אין בעיה? יש בעיה.
יש בעיה, אבל אין לנו תשובות בינתיים.
אז תיקו זה?
תיקו, זה נקרא תיקו. זה כשיש בעיה ואין לנו תשובה. אז דרשו חכמים, זה ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קושיות ושאלות. זה תיקו. כלומר, מי זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו התשבי. אז הוא יתרץ את הקושייה הזאת. כלומר, כשהוא יגיע, אז תשאל אותו את השאלה שנשארה בטקו. כלומר, אף אחד לא ניצח, אתה לא יודע. מפה בא הטקו.
איך הגיע לכדורגל.
כן, הגיע לכדורגל גם. כשאתה מוריד את הכדור לרגליים, זה מה שקורה.
הרי זה רמות הכי מרוחות.
ואמר הטעם הוא כי טקו. כן? היא כד איסטלק מלכה, מינה. כלומר, הטקו מורה שנסתלק הערת זעירנפין מן השכינה הנקראת הקלה, אותיות הלכה. בסדר? אז אם אין לקלה זעירנפין, אם אין לה הערה מזעירנפין, אז חז ושלום אין לה הערה ממנו, אז היא נקראת הקלה, אותיות הלכה, היא ריקה.
רגע, הלכה זה בעיה.
נכון. אם אתה לא יודע לקשר, כמו שאני חוזר ואומר מקודם, את ההלכה ליסודותיה,
אז אתה נשאר ב...
אז אתה נשאר בדבר שאתה עושה אותו, כמו תוקי עכשיו, אבל עוד שנה או שבוע אתה תשאל את אותה שאלה, כי שכחת כבר. כי לא פיתחת איך להגיע לשם. אדם שלא יודע לבנות טבלה, אחרי חודש הוא כבר שכח את הטבלה, נכון? אבל אדם שיודע לבנות אותה מחדש, כי הוא זוכר איך בונים אותה, אז כל פעם הוא זוכר לבנות את הטבלה מחדש, ואז היא מופיעה מול העיניים שלו. למשל, אתה רוצה לבנות טבלה של עין בית תיבות. אתם זוכרים את כל השמות של 72 שמות? למה?
אם הייתי זוכר, לא הייתי לוקח את הדף.
נכון. אז אתה יכול, גם אם אתה שוכח, אתה לבד עכשיו, נמצא במדבר, אתה פשוט זוכר שלושה פסוקים.
נכון.
אתה לוקח את שלושת הפסוקים, ואז בונה מכל פסוק אות, ואז אתה מוצא את השמוש מחדש. ואת מה אני אומר פה? שאם אתה יודע את המהלך, גם אם שכחת, אתה יכול לחזור לזה. אבל אם אתה לא יודע, בשבילך זה סתם שמות. אז ככה זה בא. ולכן, לא נשפע כוח והשגה לתחתונים. כלומר, אם אין תוכן שקשור לשורש, כלומר, אם אין מהלך, אז ההשגה לא מגיע לתחתונים לפשוט את הבעיה ונשאר בטקו 0-0 או 1-1. הדאו דכתיב זה שכתוב נעלמתי דומיה, כלומר נהפכתי אילמת, לא נעלמתי, נעלמתי באלף דומיה, כלומר יותקה, שזה החוכמה והבינה, דומות, כלומר דמות, לא מדברות, במצב של דום. כן? כי לא היה לי מה להשיב על הבעיה לפשוט אותה. וידום אהרון, חז ושלום. זאת אומרת שכשמגיעים למצב כזה, יש דממה. למה? בגלל שהחוכמה והבינה לא יכולות להופיע למטה, כי אין כלים, כי לא בנית כמו שצריך, לכן אתה בטקו. מפני כי החשיתי מטוב, שנסתלקה הערת זעירן פינה נקרא טוב. החשיתי. חש, חש זה לא לדבר. זאת אומרת שהטוב הסתלק מן השכינה שהיא סוד ההלכה. מאיפה הוא מביא לנו עכשיו את כל העניין הזה? מה אנחנו לומדים יסודות, ללמוד גמרא, מה זה הדבר הזה? פשוט מאוד, אנחנו מדברים עכשיו על גלות וגאולה, ולכן זה אותו דבר, זה מושרש. כי מה קורה בגלות? אין לך תשובות. וכל פעם שיש גאולה, יש לך תשובה. אז בגלות, במצבים של ספק, אז אתה בטקו. כן? אז זה גורם לך לשיתוק. אתה צריך לגלות את המדרגות האלה, זה נקרא גאולה. אז גם כשאתה לומד תורה, יש לך מצבים של גלות ומצבים של גאולה, בזמן הלימוד. כל פעם שאתה לא מבין משהו, אתה בגלות, וכשיש לך הערה, פתאום אתה אומר, וואו, כן, זה גאולה קטנה בתוך השיעור. וכן, הוא בא אצל אותה בחשאי, בבחינה זו היא הפגם של תפילת בלחש, בלי שום חיתוך הדיבור. כלומר, למה אנחנו מתפללים ככה? מה זה השפתיים שנעות וקולנו אינו נשמע? זה נעלמתי דומיה, זה מראה חולשה. כלומר, תפילה בלחש זה חלש. ביחס לתפילה בחזרה. תפילת החזרה הרבה יותר גבוהה מתפילה בלחש. אחד יהיו תקו. כן, מה?
כי התפילה בלחש זה היחיד שמתחבר לכלל, ששם זה הכלל שמחליט את היחיד.
כן, אפשר לומר גם ככה. וכשנשאר הבעיה על ההלכה בתקו, התמרבה, נאמר בה, אז יקראנוני ולא אענה, חז ושלום.
אבל תגידי שאמרת בשום הקודם, שבלחש יש יותר
קרבה,
יש יותר
אינטימיות. כן. לא אמרתי את זה. אמרתי שזו מדרגה אחת, אבל החזרה בספירות הרבה יותר גבוהות מזה. רק אמרתי שבלחש זה באינטימיות כי אתה לא מעז לגלות את זה כלפי חוץ. נכון? אבל האמת היא שזה היה צריך להיות ברור וגלוי. למה היום אנחנו מתביישים?
במה מתביישים?
מלהיות ערומים למשל. אדם וחווה לא היו במצב כזה. והיו אדם וחווה אשתו ערומים ולא התבוששו. למה עכשיו יש לנו בושה? למה כל פעם שאנחנו מדברים על איזה משהו, על איזה
מיכוג,
על איזה משהו, כולם עם פרצות כזה קצת, למה? אחת בבת ים אמרתי לשם ייחוד קודשה בריחוי, אמרה, אוללה. אוללה זה צריך לתת, כן, הבנתי.
אולי זה התלהבות,
לא, לא. כאילו, איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא שמתייחד עם השכינה? אתם מבינים לאן זה הולך, כן? אז אמרתי לה, פתח פעם שיר השירים?
לא, רק סגרה.
אז זה בדיוק העניין. אז יש כאן מצב של גישה לא מושלמת, לא נכונה למציאות. היום אנחנו במצב של בושה בגלל שאנחנו בקיצוניות. אז הכל נפל למדרגה שכל הזמן אתה רואה במה שאתה מדבר זיווג, מה אתה רואה? דברים חיצוניים, נמוכים, אבל זה לא השורש. השורש הוא שורש עליון, שורש פנימי, זה קודש הקודשים הדבר הזה. איך נפלת לבושה מדבר כזה בגלל שבעצם התרחקת מהיסוד הפנימי?
האמת היא שהוא אבל מאוד רחוק
ממנו. נכון, נכון, לכן, אבל זה לא אידיאל, אל תישאר בו. אתה צריך
בסופו של דבר צריך לבצע את המהלך.
אתה צריך לחזור ולהיגמל ממצב הגלות. כי זו גלות. נפשית,
צריך לקרוא לנו, להחליף לנו את השם במקום יהודים עבריים.
נכון.
ואז ככה העם יבין גם את התפקיד שלו.
דרך אגב, ככה קוראים לנו בחו"ל.
ברור, רק העם
העברי. כן. בחו"ל,
כל הזמן עושים מעברים בין שני דברים שקשה מאוד ל...
לתא עברות. כן, הם לא יגידו לך תמיד. הם יודעים בדיוק מי אנחנו. אנחנו לא יודעים. אז יקרא ענוני ולא
יענה. שיזכיר לנו
גם. למה אז הקדוש ברוך הוא לא עונה כשקוראים לו? כלומר, בגלל שמתפללים על איזה דבר, לא תקובל תפילתם, שאין אותה שעה מסוגלת לקבלת התפילה. אבל לפי מה שהוא אמר לפני, מה זה אומר? למה התפילה הזאת לא מתקבלת?
היא לא מתחברת ל...
כי אין קשר בין העולמות. זה כאילו שאלה שהיא נמוכה ולא קשורה לעליונים. סליחה, כן. קצ'ריה בא השם, בעת שהשם מתברך, הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, הוא זעיר אנפין, שורה, הוא מאיר במלכות, אז היא קריאת הגדה. אז היא נקראת הגדה, לפי שאז יכולים לפשוט את הבעיות מבחינת על אביך ויגדך. וההוא זימנה, באותו זמן נאמר, אז תקרא והשם יענה. כי אז היא שעת רצון המסוגלת לקבלת התפילות. למה? כי יש גידים, כי יש המשכה, כי יש המשכיות בין השורש לבין התוצאה.
אז המגילה שבעצם שיפרסם אותה?
נכון. זה רמז בזה שאנחנו פושטים את המגילה לפני קריאתה ולא מברכים ופותחים אותה. אלא צריך לפשוט אותה ואז מברכים ומתחילים לקרוא בה. שזה גילוי כל הסיפור, כלומר כל הראייה הכוללת של המצב. כן.
להגיד משהו, באמריקה יש מקצוע מיוחד לאנשים שמטפלים ב-cables, זאת אומרת ה-connections, ככה בין המחשבים לזה. והמקצוע שלהם זה cableist.
יפה. אז הם עושים קבליסט, כן.
בקבלים.
טוב, מקובלים.
הם עושים את הקשרים.
אוקיי. לא שווה להתחיל עוד מדרגה, אז אנחנו נעצור פה היום. בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ופורים שמח.
תביא כבודו, יש לנו את השורים
של פורים. לא יש שיעור, זה...